טוב, שלום. זהו, מקווה שבאמת כולם הבינו שזה ב-11 ולא ב-11 וחצי, ולא סתם מפספסים. תראו, מטרת השיעורים האלה, בכלל כל היום עיון הזה סביב הלכות פסח, הוא לעשות סיכום מהיר של הלכות פסח, כי בסוף לכל אחד בישראל יש את ביתו, ובטח לאנשים ש... באים מרקעים שונים, וללמוד הלכות פסח זה הרבה, ופסח הוא חג הגאולה, אבל לפעמים הוא צריך גאולה בפני עצמו, לגאול אותו מכל מה שנוצר מסביבו. אז אנחנו ננסה בשיעור הזה לגעת, נגדיר את זה ככה, בכללים של איסור חמץ, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, מכירת חמץ, ניקיון הבית, מה צריך לנקות וכולי. ואילו מוצרים צריכים כשרות לפסח, ואילו מוצרים לא צריכים כשרות לפסח. מטרת השיעור לעשות סדר וסיכום כל ההלכות בנושאים האלה. לכן אנחנו לא ניכנס לכל הסוגיות ממקורה. מצד שני, אני כן רוצה לתת לכם את העקרונות כדי שתבינו, כי כשמבינים את העקרונות אז גם מבינים הרבה יותר אחרי זה את הפרטים. אני חושב שזה יכול לעשות המון סדר בראש, המון סדר בחג הזה. בין אם יהיה לכם את מי לשאול, בין אם לא לכם את מי לשאול. אז בואו נתחיל. כמובן, אני שמח לשאלות. בגלל שאנחנו רוצים להספיק הרבה, אז יכול להיות שיהיו חלק מהשאלות שלא נוכל לשמוע. אבל הכיוון הכללי הוא, נשמח מאוד לשמוע שאלות. טוב, זה המטרה, שזה יהיה למעשה. ממש למעשה. טוב. זכה איסור חמץ, זכה, אני אומר קצת במרכאות, שיש סביבו מתח חריג, בעוצמתו, מעוצמת המתח שיש מסביב לאיסורים, איסורים אחרים. לכן חשוב לי שלפני שנתחיל בפרטי ההלכות, נעשה סדר באיסורי החמץ, השיעורים שלהם והזמנים שלהם. ואז נראה שהדברים הם מסודרים. יש בעצם שלושה... ועשה אחד. האיסור הראשון... אנחנו מכירים אותו במילים בל יראה ובל ימצא, אבל בעצם זה שני איסורים שונים שמופיעים בפסוקים שונים. בל יראה ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור בכל גבולך, פרק י"ג בשמות. בל ימצא, שבעת ימים שיעור לא ימצא בבתיכם. שניהם בעצם מתעסקים באיסור, לכן אנחנו אומרים אותם ביחד, בל יראה ובל ימצא, איסור שהיית חמץ בבית בפסח. בסדר? יפה מאוד, כל אחד מהם בפסוק שהמדבר הזה מדבר על בתים, על בכל גבולך, זה רק וכולי, לכן הגמרא במסכת פסחים עושה היקש ביניהם ואומרת, שני הפסוקים האלה בעצם אומרים את אותו דבר ומרבים את מה שהן בפסוק השני, מרבה האחר, בסדר, זה מובן. בקיצור, אסור להשעות חמץ שהוא שלך ברשותך, בכל רשותך, לאו דווקא בבית. בסדר? יפה מאוד. יש חוץ מזה, מכאן למדנו, שחמץ של גוי, גם אם הוא יהיה אצלך בבית ואפילו אתה רואה אותו בעיניים, לכאורה לא צריכה להיות בעיה, כי הוא לא שלך. איסור בל יראה ובל ימצא, אסור להשעות חמץ שלי ברשותי לכל אורך הפסח. איסור שני, או נקרא לו כבר האיסור השלישי, כי אם בל יראה אחד, בל ימצא שתיים, והם אותו דבר. האיסור השלישי הוא איסור אכילת החמץ והשעור, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם מישראל, כל מחמצת לא תאכלו וכולי. שלושה לאווים. ועשה אחד, העשה הוא מצוות עשה להשבית את החמץ. אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, שזה מה שאנחנו נעשה בערב פסח, שנשבית את השעור. אז אני מסכם עוד פעם, איסור בל יראה ובל ימצא שהוא בעצם שני איסורים, איסור שהיית החמץ בפסח, חמץ שהוא ברשותך, איסור אכילת חמץ, וחובה להשבית את החמץ, זה כבר מצוות עשה. הלחץ המרכזי שיש מסביב לפסח, סביב הניקיונות ואיסור החמץ, מקורו, אם אני מבין נכון, בעיקר בגלל החשש שמא יימצא בבית פירור או פרוסה, והחשש שעל מציאת הפירור או הפרוסה יכול להיות שיש איסור קראת, כי יש איסור קראת בפסח. לכן חשוב להדגיש את יסודות איסורי החמץ ולומר, איסור הקראת הוא רק על אכילת חמץ בגודל כזית במזיד בפסח. רק מי שאוכל כזית חמץ במזיד, שם שייך המושג כרת. בל יראה ובל ימצא, דיינו כל איסורי שהיית החמץ, אין בהם דין כרת בכלל. זה לאו רגיל. בסדר? אפילו מלכות אין על הלב הזה, כי זה לב שלא עושים בו מעשה. בסדר? וגם איסור בל יראה ובל ימצא, הוא רק בכזית. רק מי שמשה בכוונה בביתו כזית חמץ, עובר באיסור בל יראה ובל ימצא. יש דיון בפוסקים, מבכלל יש חובה לבאר פירורים, גם אם יש לי ואני יודע שיש לי, בכלל צריך לבאר אותם. בסוף רוב הפוסקים אומרים, נכון לבאר אותם, יש כאלה פוסקים, אתם יכולים לעיין במשנה ברורה, בסימן תף מבית, שולחן ערוך הרב מזכיר את הדיון הזה, ולכן, שנייה, אני רק אמור את העניין הזה, ולכן אני אומר, כל איסור בל יראה ובל ימצא, הוא רק בכזית, וגם עליו אין כרת אלא עליו. יוצא מכאן, ותכף תשמע את השאלות, שהסיכוי שמישהו מאיתנו יעבור על איסור כרת בפסח, בעצם לא קיים. כי מי מאיתנו הולך לאכול חמץ במזיד בפסח? מי מאיתנו הולך לאכול כזית חמץ במזיד בפסח? וגם על בל יראה ובל ימצא יוצא שמאוד קשה לעבור מכמה סיבות. קודם כל, כי רובנו מנקים ובודקים את הבית מחמץ. וגם כיוון שלרוב הפוסקים, אם ניקית וניסית ובסוף לא מצאת, אתה לא עובר על איסור בל יראה ובל ימצא כי ניסית, ובטח, לאור מה שנלמד, שהמצווה מדאורייתא היא בכלל רק לבטל את החמץ, ואם אמרת את נוסח כל חמירה, אז גם אם נשאר לך בבית חמץ, אין עליו איסורי תורה, אין עליו איסורי כרת. אמנם כתב הארי ועוד פוסקים שטוב להיזהר שבבית לא יהיה חמץ, ונכון לחפש גם את הפירורים, לא בבדיקה, תכף אני אגיד, אלא נכון נקות הבית בכלל מחמץ, אבל זה לא איסור הדאורייתא. זה לא איסור. אדם שיודע שנשאר בביתו קצת חמץ, טוב, הבנתם את העיקרון? יפה. לרוב הדעות, ואז אנחנו נשמע את השאלות, גם בבדיקת חמץ נעסוק בזה, העניין הוא לחפש כזית ולא לחפש פירורים. יש לזה הרבה נגזרות בצורת הבדיקה, גם בניקיון הבית וגם בבדיקת החמץ, נדבר על זה בהמשך. סיכום העניין, כרת ישנו רק באוכל כזית חמץ במזיד, ואין פה, והאמת בחלק גדול מהעולם, בוודאי לא בבתים של אנשים הרי שמיים, אין דבר כזה. יש איסור אכילה גם כלשהו, אל תאכל חמץ בכלל, אבל כרת הוא רק בכזית במזיד, ובל יראה ובל ימצא עוברים רק אם ישנו כזית בבית שלא חיפשתי אותו, שישארתי אותו בכוונה. נכון גם לבאר פירורים אם נמצאו, אבל האיסור שבל יראה ובל ימצא הוא בכזית. אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, חשוב להדגיש עוד נקודה בעקבות שאלה ששאלה אותי מישהי ממכון נורא, בל יראה ובל ימצא, זה לא הכוונה אסור לראות חמץ בפסח. בסדר? זה אתם יודעים? אסור שימצא ברשותך חמץ שלך. אבל אם אתה נוסע בעיר העתיקה ואתה רואה ערבים מוכרים חמץ, אתה לא צריך לסגור את העיניים כי אסור לראות חמץ. יותר מזה, שאלה שנורא קשורה למכון מאיר, אני נוסע הביתה וההורים שלי לא בודקים חמץ, הם אפילו אוכלים חמץ בפסח, מותר לי להיות בבית בפסח? תשובה, ברור שכן. למה? כי האיסור הוא לא לראות חמץ, האיסור הוא שיהיה חמץ ברשותך, אבל החמץ בבית הוא לא שלך, אלא הוא של ההורים שלך, אז אתה לא מחויב על החמץ הזה בשום דבר, אתה רק צריך לא לאכול אותו, או אם אכלו חמץ, לנקות את השולחן, או לאכול ליד השולחן הזה, וזה צריך כבר לדון, אבל אין לך איסור להיות בבית שיש בו חמץ, אין לך איסור להיות בבית שאוכלים בו חמץ. צריך לעשות שם זהירויות איך לא לאכול את החמץ. אבל איסור בל יראה ובל ימצא, הכוונה שלא יהיה כאן, בסדר? שלא יהיה ברשותך חמץ שהוא שלך בפסח. אני מקווה שהדברים האלה מחודדים. כן, ינאי. בל יראה ובל ימצא, הכי חמור זה לאו. שאפילו מלכות אין עליו. כיוון שהוא לאו שאין בו מעשה, אם אתה מכיר את הביטוי הזה. יפה. אז בל יראה ובל ימצא, זאת אומרת, גם אם אתה יודע שנשאר לך בבית מפעל שלם של אוסם, אין בו איסור כרת. בסדר? אתה צריך לבאר את החמץ מהבית, יש מצוות עשה, להשבית את החמץ. השארת אותו בכוונה, עברת על איסור, בל יראה ובל ימצא, אם זה יותר מכזית, אבל כרת אין בדבר, אלא אם כן אכלת אותו במזיד כזית. שנייה. כן. נכון. בל יראה ובל ימצא, לשונה של התורה, וזה בדיוק מה שרמזתי מקודם, שהגמרא במסכת פסחים עשתה היקש ביניהם. כי מבל יראה נראה שזה רק דברים שניתן לראות אותם, אבל תמון אין בעיה, אם שמתי בארון. בל יימצא נראה שעצם זה שזה נמצא גם בארון. מהפסוק לא יימצא בכל גבולך, ממה שנראה במילים לא יראה בכל גבולך, משמע בכל גבולך. מצד שני כתוב לא יימצא בבתיכם, זה נראה רק בבית. לכן הגמרא עשתה את ההיקש ואמרה, החומרות שאתה מוצא פה, עם החומרות שאתה מוצא פה, עם הקולות שפה וקולות שפה, הכל בעצם אותו איסור. בסדר? אז האיסור הוא שיהיה ברשותך. כן. כי ככה אתה...
השאלה שלי, ולא, הרי צריכים לאכול את זה, אם אתה אוכל מלך, אז אתה לא אוכל ויש לך
איזה משהו... התורה אסרה, התורה אסרה.
אין שום
קרת. אין קרת, אבל יש לב.
אבל למה שלא יהיה חמץ בבית שלך?
זה להיכנס עכשיו לשאלה, מה עומד מאחורי איסור חמץ, לא נוכל להיכנס לזה שיעור הלכה אמור להיות. אבל, אני אומר עוד פעם, האיסור הוא, ואני מדבר על גדרי ההלכות, האיסור הוא שלא יהיה בבית כזית חמץ, גם אם יש בבית כזית חמץ, עליו אין קראת, נכון לבאר גם את הפירורים לפי רוב הפוסקים. אם אתה יודע שיש לך פירורים, תבאר גם אותם. תרף נראה שבבדיקה אפילו לא צריך לחפש אותם. אבל אני אומר, אם אתה יודע שיש לך פירורים, נכון לבאר גם אותם, אבל ודאי שעליהם לא עוברים אל האיסור. איסור הבא לראה ואני מצא, הוא בכזית, אבל הוא בלי קראת ואפילו בלי מלכות. בסדר? בסדר? יאללה, בוא, כן. נדבר על זה, אם תרצה בסדר, אבל אני אומר בכלים, אנחנו נכנסים פה לסיפור יותר מורכב שלא יודע כמה קל לדבר עליו פה, אבל באופן פשוט זה כבר מתחיל להיות קשור להאם מותר לאכול בכלים שבשלומם בשר בחלב, אבל אנחנו מדברים בינתיים על הימצאות החמץ, בסדר? נראה אם נספיק להגיע גם לזה, בסדר? מובן עד כאן חברים? טוב, יפה מאוד. אני מקווה שזה קצת עשה לנו פרופורציה וקצת מסדר את הדברים אחרת. יפה. מתי מתחילים איסורי הפסח? אנחנו עדיין בכללים המרכזיים של איסורי חמץ. מדין תורה חובה להשבית את החמץ מסוף שעה שישית. דהיינו בחצות יום ערב פסח, אז יש חובה להשבית, ואז גם מתחיל איסור האכילה. זאת אומרת, מי שאוכל אחרי שעה שישית, עובר בעצם על איסור תורה. אבל כרת יש רק מליל פסח עצמו. יפה מאוד. בכל אופן, אבל אסור משעה שישית לאכול מי עובר עליו. לאו רגיל. שעה שישית, חצות, היום זה בערך 12:40, אבל צריך להסתכל בלוחות, אל תסבוך על מה שאמרתי עכשיו. אלא שחזל אסרו את אכילת החמץ כבר בסוף שעה רביעית. היינו במסרת פסחים, וחשש ליום מעונן ודברים כאלה, ואת ההנאה ממנו כבר בסוף שעה חמישית. זאת אומרת, מה שאתם רואים בלוח, שאומרים סוף זמן אכילת חמץ, זה בעצם סוף שעה רביעית. סוף שעה חמישית, צריך, אסור גם ליהנות מהחמץ, אז אסור כבר אי אפשר למכור אותו לגוי, אי אפשר לתת אותו לבהמה, וכולי. איסור בא לראה ובא להימצא, מתחיל רק בלילה. בסדר? יש מצוות עשה להשבית כבר בשעה שישית, בא לראה ובא להימצא, מתחיל רק בלילה. בסדר? זה מובן? יפה מאוד. אז אני בשעה שישית מדאורייתא חייב להשבית את החמץ, אסור לאכול אותו כבר מדאורייתא, לעבור על בא לראה ובא להימצא עוברים רק מליל החג, אבל יש מצוות עשה להשבית כבר בשעה שישית, ואם לא השבתתי, אני בעצם מבטל עשה בכל רגע. מתי זאת סוף שעה רביעית, מתי סוף שעה חמישית? היינו בלוח, אלא שאתם יודעים, בכל הנושא של חישוב שעות זמניות, יש מחלוקת גדולה בין המגן אברהם לגר"א ועוד, האם מחשבים את השעות מזריחת החמה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, או מזריחת החמה ועד השקיעה. הגר"א, שזאת הדעה יותר מקלה, כי אז קריאת שמע יותר מאוחר, סוף זמן תפילה יותר מאוחר, חצות יותר מאוחר, יש הפוסקים כמותו בכל הדברים, בקריאת שמע ובענייני חצות ומנחה וכולי, מצד הדין אפשר להקל כמו הגר"א וסוף שעה רביעית לחשב אותה לפי הגר"א, בסדר? למה? כי אם קריאת שמע שהיא מדאורייתא אנחנו נוהגים, מי שנוהג להקל לפי הגר"א אז לכאורה חמץ לא יהיה יותר מזה. אבל עוד יותר מזה, בגלל שבאמת האיסור חמץ הוא מדאורייתא, אבל שעה רביעית ושעה חמישית היא תוספת מדרבנן, אז ודאי שלכאורה אפשר להקל. יש שנהגו לומר וחמץ נחמיר יותר, בגלל שביסוד של האיסור הוא איסור נורא חמור, לכן יש כאלה שיקפידו דווקא על המגן אברהם, אבל חשוב לדעת שזה לא צד הדין. צד הדין הוא 4 שעות ו-5 שעות לפי הגר"א, לוודאי למי שנוהג לפי הגר"א בכל הנושא הזה כל השנה. עיינו בלוחות, תראו שבלוחות זה לפי המגן אברהם, ולפעמים אפילו לא לגמרי ברור לפי מי זה, זה משהו שם באמצע. לכן עם הילדים לא גומרים לאכול. אם אתה עוד לא גמרת לאכול וכולי, אתה ודאי יכול, למי שיודע לעשות את החשבונות של השעות האלה, לחכות עד סוף שעה רביעית של לפי הגרה, או, ובהמשך, סוף שעה חמישית לעניין הנאה, שוב, לפי הגרה. בלוחות, אני אומר לכם, תנסו, מי שיודע לעשות את החשבונות, אני אף פעם לא מצליח להבין מה זה באמת. זה לא הגרה, זה גם לא מגן אברהם, זה משהו באמצע. נכון? זה לא מסתדר כל כך. אבל מי שיודע לעשות את החשבון, יכול לעשות עצמו את החשבון, ולדעת, עד סוף שעה רביעית לפי הגרה, אתה עוד יכול לאכול את החמץ, בוודאי אם הילדים עוד לא סיימו, בוודאי אם אתה רק חושש מיודעות שצריך את השיניים וכולי. חבר'ה, אני מדבר מהר או שהדברים מובנים? מצוין. אוקיי, ממשיכים הלאה. מדין תורה, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לענייני בדיקת חמץ. מדין תורה, מספיק לבטל את החמץ בליבו. זה מה שחיווה אותנו התורה, ובכך בעצם להשבית את החמץ. היינו ברמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ב', דברים מפורשים, יפה. ואז מדין תורה לא צריך לנקות את הבית ולא צריך לבדוק ולבאר את החמץ, מספיק שהשבטתי אותו בליבי. מה זה הביטול? ההחלטה שיוצאת גם בפה בתור אמירה, שאם יש חמץ ברשותי ואני לא יודע עליו, אני לא רוצה בו, מבחינתי הוא כאפרא דארעא, כאפר הארץ. כיוון שהביטול וכוונת הלב זה עיקר החובה מדאורייתא, חשוב מאוד להבין מה אני אומר, כי עיקר הנקודה, לא להגיד את הנוסח, אלא עיקר הנקודה באמת בלב להגיד, גם אם אני אמצא, אני לא רוצה את זה, זה מיותר לי, לא רוצה אותו. לכן נכון להגיד את זה בשפה המובנת לך, או לפחות ללמוד להבין מה אמרת בנוסח הארמית שאתה אומר. אלא שאחרי הביטול הזה שהוא מדאורייתא, תקנו חז"ל עוד משהו, מה? לבדוק את הבית ולבאר את כל החמץ שתמצא. מדרבנן, למה? מהחשש אולי אדם שיבטל לא יבטל בלב שלם. למה? כי הוא נזכר פתאום בפסטות היקרות שיש לו בבית, בסדר? שלא עושם, שהן יקרות, בסדר? וכולי. ואז הוא אומר, הוא מבטל בחצי לב, הוא אומר, טוב, אחרי פסח נוכל לחזור לאכול אותם, או בגלל שבאמת מתוך כדי פסח הוא פתאום יראה משהו כזה שהוא שכח, ואז יהיה בא לו לאכול, ואז בעצם הוא כאילו ביטל את הביטול וכולי, או בגלל שחוששים שמה יוכל, מחמץ, שהוא יראה בפסח. בסדר, גם אם הוא לא מבטל את הביטול, אבל אם אני לא מוציא מהבית, מי יודע אם אני לא בטעות אוכל חמץ? לכן, אמרו חז"ל, בנוסף לביטול שהוא מדאורייתא, תחפש את החמץ, תבדוק ותבאר אותו לגמרי מביתך. ההבנה אבל, אני ממשיך את מה שאמרתי מקודם, לרווח את הלב. ההבנה שמדאורייתא מספיק ביטול, גם היא בכוחה להוריד הרבה מהמתח. למה? כי אדם שיודע שאם הוא אומר בלב שלם את נוסח הביטול, הוא כבר לא עובר על איסור דאורייתא בחמץ שיש לו בבית, בסדר? גם אם הוא ימצא פרוסה של לחם בתור החג, דאורייתא אין כבר בבית הזה, זה מאוד מקל, בנוסף לכל מה שכבר אמרנו מקודם. וכיוון שכל חובת החיפוש והניקיון היא מדי רבנן, אנחנו נוכל להקל בענייני בדיקת חמץ, בכל מיני דברים כדרכנו להקל בדינים דה רבנן, בשעות צורך וכולי, כמו שאתם יודעים, כספק דה רבנן לכולה. ההבנה שהנקודה המרכזית בביטול זה הלב, שבעצם הנקודה המרכזית היא שאני לא רוצה את החמץ, תאפשר לנו להבין אחרי זה איך יתירו את המושג מכירת חמץ, אפילו שנשאר לי חמץ בבית, כי עיקר הנקודה היא שאני לא רוצה את החמץ בביתי. חבר'ה, זה מובן? טוב, כן. לא, אז אני אומר, בעיקרון, אפשר מצד הדין, אנחנו נגיע להמשך במכירת חמץ, בעיקרון, נדבר על מכירת חמץ בפני עצמה, אני אומר, בעיקרון, מכירת חמץ, אני יכול למכור גם חמץ גמור, אבל נוהגים שלא לעשות את זה, אלא אם כן, אתה בעלים של מפעל גדול, וכל עניין המכירה היה למנוע הפסד גדול, אבל חבילת פיתות או שתי פרוסות לחם, אנחנו נבאר אותם בעיקרון, אלא אם כן, אתה אומר, זה הפסד... פסטה, אז אני אומר, אלא אם כן, אתה אומר, זה הפסד גדול בשבילי, ואז מצד הדין אפשר, המכירה באה לפתור את כל הבעיות האלה, אבל אנחנו נוהגים היום שלא למכור חמץ גמור. מה? אותו דבר, זה לא משנה. המחסן הוא שלך. המחסן הוא שלך. אפשר, אמרתי, מצד הדין אתה יכול למכור חמץ כמו בעלים של אוסם. רק היום נהגו, בגלל החששות שיש במכירה, ובגלל זה שבאמת המכירה הזאת היא נועדה כדי להציל אנשים מהפסדים גדולים, אתה אל תמכור כל חבילת פסטה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה, מצד הדין אפשר. בסדר? זה מובן? לא, אמרנו, עוד פעם, אני חוזר ואומר. ברגע שעשיתי ביטול, אני כבר לא עובר עליו, אם עשיתי אותו בלב שלם. עשיתי ביטול בלב שלם ומחרתי, אני לא עובר עליו. אני אומר, נהגו שלא למכור מכירות של חמץ, בסדר? נפקא מינה, אם אני בבית של ההורים שלי, ואני אומר, הם לא שומרים זה, אבל בסוף הם נגיד עשו מכירת חמץ, אבל הם לא, הם, נהגו שלא למכור, בסדר, אבל מצד הדין ודאי שהמכירה מועילה, ומותר להשאיר את החמץ הזה בבית שלהם, אתה בביתך, אל תשאיר. בסדר? אותו עיקרון. אם יש בהם חמץ וזה הפסד גדול, אז תמכור אותם. אם זה לא הפסד גדול, יכול להיות שנכון לבאר אותם. אם זה לא הפסד גדול, יכול להיות שנכון לבאר אותם, אם זה חמץ גמור. בסדר? אם אתה יודע שהם חמץ גמור. כן. בעיקרון כן. אתה יש לך דירה אחרת? שאותה כן תבדוק? כן, כן, אני אומר, הפוסקים דנו בשאלה הזאת. מה קורה? האם אני יכול למכור דירה, לצאת ממנה ולא לעשות בה כלום? דעות לכאן ודעות לכאן. יש כאלה שאמרו, נכון שאתה יודע מה, חדר אחד אל תמכור, או חדר אחד אל תמכור, ואז תהיה חייב מדאורייתא לבוא ולבדוק שם. אלא אם כן, יכול להיות שאתה כל השנה לא נמצא שם. נגיע לזה שנייה. בוא נתחיל להיכנס לבדיקה ותגיד לי אם זה עונה לך, בסדר? ניכנס לעניין הבדיקה ואז תגיד אם זה בסדר? זהו. זה ביחס למושג הביטול, ואחרי זה בדיקת החמץ. חברים, פעם, עוד פעם אני שואל. מובן, נכון? מסדר את הדברים. אוקיי, בואו נמשיך. מתי בודקים את החמץ? אחרי שאמרנו שמדאורייתא מספיק ביטול, ואנחנו מדרבנן, והדרבנן הזה כולם עושים אותו, בודקים ומבארים למחרת בבוקר, מתי זמן בדיקת החמץ? תשובה מיד בתחילת ליל י' ד' ולא עושים שום עיסוק משמעותי לפני הבדיקה, לא אוכלים ארוחת קבע ולא לומדים, ולא לעשות פעולות משמעותיות אחרות קודם הבדיקה, והפוסקים אומרים שאפילו חצי שעה קודם הבדיקה נכון שלא להתחיל בדברים כאלה, יכולים לעשות דברים הרעים, כמו למשל, אני לא יכול לעשות הבדיקה בלי לאכול איזשהו תפוח או אכילת הרעי, אז אתה יכול לעשות את הדבר הזה, אבל בעיקרון את בדיקת החמץ עושים מיד כשחוזרים מתפילת ערבית. אז אני אומר, בעיקרון נהגו לעשות מיד. כל המלאכות האלה שאתה אומר זה באמצע, זה לא כמו איסור במלאכת שבת. אז אם אתה אומר בכל מקרה הבדיקה מתעכבת, אז אתה רק רוצה להחזיר את הכלים לארון, באופן פשוט, אל תשטוף כלים קודם. אז אני אומר, אז נכון לא לעכב את הבדיקה. אפילו יכול להיות שנכון היה לשאול, את אבא שלך אולי אתה רוצה שנבדוק מקומך. אבל אם הבדיקה מתעכבת, הנקודה היא לא לעכב את הבדיקה. הבדיקה בכל מקרה מתעכבת, זה משהו אחר. בסדר? טוב, ממשיכים הלאה. איפה מנקים ובודקים את החמץ? על אף שמצאנו שבאמת חזל תקנו רק בדיקה בליל י' ד' וביור, וזה עיקר תקנת חזל, בסדר? ובזה יצאנו בעצם ידי חובה מדרבנן. כתבו ראשונים רבים שנכון לא רק לסמוך על הבדיקה, אלא להכין את הבית קודם, לנקות. היום אנחנו מנקים לפעמים חודשים, וזה כאילו העיקר. שוב, סדר הדברים הוא ביטול עיקר, בדיקה מידי רבנן שחייבים לעשות אותה, ואמרו הראשונים, קשה מאוד יהיה לצאת את החובה בבדיקה אם אתה לא תנקה קודם את הבית. אני אקל לכם את הלשון של הרמה, וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה. ראיתם? צריך לטטא לפני הבדיקה את הבית. ממש נשמע כזה נורא קל ופשוט. זאת אומרת, הנקודה היא הבדיקה. אמרו חזל, נכון לנקות את הבית קצת קודם, או כמה ימים קודם, כדי שהבדיקה תהיה רלוונטית. יש שכתבו אפילו שכיוון שהיום הבתים גדולים ויש בהם דברים, אתה לא יוצא ידי חובה אם לא בניקית בכלל את הבית, אתה לא יוצא ידי חובה בבדיקה אם לא, אבל לכן נכון לנקות את הבית היטב לפני הבדיקה, אבל עיקר התקנה היא בדיקת החמץ. בסדר? איפה צריך לבדוק? ובעצם זאת גם השאלה על, בדיוק על אותו עיקרון, איפה צריך לנקות. ופה אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב מאוד, שגם לדעתי יכול לסדר מאוד את הראש. יש גישה סביב החמץ, אני קורא לה גישה מיסטית. מה זה גישה מיסטית? חמץ זה דבר שבעצם אי אפשר לראות אותו. הוא נמצא תמיד, ואין לך אפשרות לדעת אם הוא באמת קיים או לא. זאת אומרת, אם נגיד אני קניתי ברמי לוי דברים לפסח, ושמתי אותם בשלוש שקיות, ובטעות זה נפל על הרצפה, אז אני עכשיו צריך לנקות את כל המוצרים שבפנים, כי זה נגע ברצפה שלא נוקטה לפסח. אני לא צוחק, אני אומר את זה ברצינות, נכון? נכנס, זה נגע, שמתי את זה במעלית וכולי. שמתי את זה בטעות, את האוף הזה שקניתי ארוז, על השיש שלא ניקו אותו לפסח, לא היה בו פירורים. אני לא יכול כבר אני חייב עכשיו לשטוף את הדברים. למה? כי אתה רואה שאין על זה חמץ. כן, אבל, ולכן אנחנו ננקה בארונות הגבוהים וננקה מעל תריסים, ולא רק בשביל הניקיון, אלא כי באמת נגיד, מה זאת אומרת? ארונות מטבח, ברור שיש בהם חמץ, אפילו שבחיים לא ניגעתי לשם, אבל זה מין הרגשה כזאת שחמץ זה דבר שנמצא תמיד בכל מקום, ואין דרך להבין אם הוא נמצא או לא. אבל גישת חזל, וזה מה שחשוב לי להגיד, וזה נפקמין על כל מה שנגיד בהמשך, על הבדיקה ועל הנר ועל הכל, גישת חזל החמץ היא מאוד ריאלית. דהיינו, אתה יודע אם יש חמץ או אתה יודע אם אין. חמץ זה דבר שרואים אותו בעיניים. ולכן הם קבעו, תקשיבו טוב, שבדיקת החמץ צריכה להיות רק במקומות שאתה יודע שמכניסים לשם חמץ, או בלשון המשנה, מקומות שאתה יודע שלא מכניסים, הם בכלל לא צריכים בדיקה. אבל מהרגע שעשינו סדר בראש, ואנחנו מבינים שחמץ ובדיקת חמץ עושים רק במקום שבו אני יודע שלפעמים אני מגיע לשם עם חמץ, ולפעמים לא הכוונה, אולי פעם אחת בטעות הלכתי עם פרוסת לחם, אלא נוהגים להגיע לשם עם חמץ, רק המקומות האלה צריכים בדיקה, ורק המקומות האלה צריכים את הניקיון שלפני הבדיקה. עכשיו, אם הבנו את זה, עכשיו כל אדם צריך לשבת ולחשוב על הבית שלו, רגע, איפה מכניסים חמץ? איפה לא? יש מקומות שפשוט לא צריך לגעת בהם, ויש מקומות שחייבים לגעת בהם, ויש מקומות שזה ישתנה מבית לבית. לכן, קודם כל, מה הדבר ראשון שנבדוק בבדיקת חמץ? את המטבח, את המקרר, את התנור, את השולחן אוכל, את הארונות הנמוכים, איפה ששמים את הלחם, איפה שמכניסים סירים כל הזמן, או את הגבוהים, איפה שכל הזמן מכניסים לשם דברים שכל הזמן אוכלים איתם, את פינת האוכל וכולי. אבל ארונות מטבח, ארונות במטבח שאין בהם כלום, שלא קשורים לסעודות ודברים כאלה, לכאורה, בסדר? אחרי זה בשער הבית, עכשיו תלוי מי גר בבית ומה הכללים שיש בבית הזה. זאת אומרת, מה דרך האכילה בו? אם זה בית שאין בו ילדים קטנים, בסדר? ויש הקפדה שבבית הזה לא אוכלים בחדרים, אז אין צורך לא לנקות את החדרים האלה ולא לבדוק אותם, כי זה מקום שלא מכניסים בו חמץ, בסדר? יפה מאוד. וגם, זהו, אלא רק במטבח, בפינת אוכל, במקומות שאני יודע ששם נוהגים לאכול, או שמצוי שתוך כדי סעודה אני לפעמים ניגש לחדר, כי אני אוהב ללכת לעבוד על המחשב, ואז אני נזכר וחוזר למטבח, אבל רק במקומות האלה, אבל סתם ככה, במקום שלא רגילים לאכול, באמת מצד הדין, לא צריך לבדוק ולא צריך לנקות. ואם זה זוג מבוגרים, או זוג מבוגרים עם ילדים גדולים, וכולי, שהכללים נשמרים, באמת אין צורך לא בבדיקה ולא בניקוי. אם אפשר לאכול בחדרים, אני אתן דוגמה לבית אחר, אפשר לאכול בחדרים, בסדר? אבל ברור שיש חדרים ששם לא אוכלים. החדר של אבא ואמא, שם לא מכניסים אוכל, בסדר? החדר הזה לא מכניסים. חדרים מסוימים, כן, אז החדרים המסוימים שנוהגים להכניס, בודקים אותם ומנקים אותם. חדרים אחרים מצד הדין לא צריך, וגם בחדרים שרגילים להכניס, השאלה, מה זה רגילים להכניס? אני רגיל לאכול יד המחשב, מצוין, שם אתה צריך לנקות. האם אתה צריך בגלל זה לבדוק את ארונות הבגדים או את המכתביות שלך, אם אתה אומר, שם אני אף פעם לא ניגש עם אוכל, אני לא עושה דברים כאלה, בסדר? אלא אם כן אתה יודע שיפים תוך כדי אוכל, אתה הולך להוציא דברים כאלה, בסדר? אבל אם אתה אומר, אני לא רגיל לעשות דברים כאלה וכולי, לא צריך לבדוק, אלא במקומות ששם אני יודע שנכנסים, לא בארונות הנעליים ולא בארונות הבגדים, אלא אם כן, וזו הדוגמה האחרונה, בבית הזה יש ילדים, והילדים אתה לא יודע לאן הם מגיעים ולאן הם לא מגיעים, אז שם צריך לבדוק ביותר מקומות, וגם בזה, אם יש בית שיודע שיש לו כללים בדברים האלה, והכללים האלה נשמרים, בסדר? אבל הבנתם עד כאן? יפה מאוד, יונתן, כן. בעיקרון בית שהוא שלך, אתה צריך לבדוק אותו, אתה צריך לבדוק אותו. מה? ומה הולך להיות שם בפסח? טוב, אנחנו נכנסים פה לדברים שצריך לפתוח עליהם ספרים כבר, כי בעיקרון יש לנו דין שאומר שאדם שיצא מהבית שלו חודש לפני פסח, בעיקרון הוא לא צריך לבדוק את הבית. תוך 30 יום יצא, אתה תבדוק. אני אומר, אבל אם הוא יצא מהבית ועזב את הבית, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נסע לחוץ לארץ, מה הוא עושה?
הוא נשאר בחדר, הוא לא שם.
הוא יחזור לפסח? אם הוא יגיע לפסח הוא חייב לבדוק.
לא שהוא צריך לבדוק, השאלה, אם נגיד
עבר
חודש על החמץ שיכול להיות
שימצא בחדר שלו. זה לא משנה, זה לא משנה. מה, גם אם אכלת בראש השנה, אם אתה נמצא בבית בפסח, ואתה יודע ששם במקום הזה אכלת וסביר שיהיה חמץ, אתה צריך בדיקה. כל הנקודה עם מה קורה אם אני כבר חודש לא בבית שלי ואני לא מתכוון לעזור לפסח. אלא אם כן, הוא נפסל מאכילת כלב, שזה קשה, שמשהו שרק יתיישן יהיה ברמה שאפילו כלב לא יכול לאכול אותו, אבל אם יקרה דבר כזה, לפני פסח הוא נפסל מאכילת כלב, אז לא יצטרכו לבדוק אותו ונקוט אותו, כן. כן, ברור. נגיע לזה, אז עושים בדיקה. עושים בדיקה בלי ברכה. עושים בדיקה בלי ברכה בחדר, כן. בכל המקומות שהם ברשותך. שוב, גם אם אני לא הולך לאכול, אני לא אגיע לאכול שם, אז אני לא עובר על איסורי אכילה. מה? אלא אם כן, יש במחסן הזה חמץ. כנים של חמץ, ויש חשש שיש חמץ? אז נכון, נבדוק. שוב, אם תעשה מחירה, יכול להיות שברחת מבעיה של בעלי רעב, ובטח אם עשית ביטול, אבל מבחינת מצוות הבדיקה, יש עניין, נבדוק בכל המקומות, שיש חשש, אתה אומר, אין שם חמץ, אני יודע, זה רק כלים שבסוף הארוחה אני מנקה אותם, ושם אותם שם, וזה לא מקום שמכניסים חמץ, אתה לא צריך בדיקה, זה בדיוק הדוגמה של המשנה, על מרתף של יין, ששורות ראשונות, צריך בדיקה, מה? לא, לא, מרתף של יין שאני שורות ראשונות צריך בדיקה, כי אני מגיע לפעמים תוך כדי האוכל לקחת עוד יין, אבל שורות פנימיות לא צריך. אם זה מחסן שאתה אומר רק בסוף האוכל ניגשים לשים שם כלים ואין שם חמץ, בעצם לא צריך בדיקה שם. אתה יודע שיש שם חמץ, אז למכור, אפשר למכור ולא לבדוק. כאילו אדם שמחר לא עבר איסור, אבל נכון לבדוק גם דברים שאני מוכר אותם. אם יש שם חמץ, כן. אז אני אומר, אמרתי, יש דעות בראשונים שאומרים שמשהו לא כזה, את לא צריך ביור בכלל. המשנה ברורה מזכיר את זה, והשולחן ערוך הרב כותב שרוב הראשונים אומרים שלא צריך, המשנה ברורה אומר רוב הראשונים אומרים שצריך. אז אומר המשנה ברורה, וגם לדעות שאומרות שזה כל שיעור, אתם שומעים? גם לדעות שאומרות שזה פירורים, אומרים, אבל ודאי לא מדובר על הפירורים המלוכלכים האלה שיש בקצוות של הבית, זה אפילו לא צריך ביור, כי אין מה לעשות איתם. בסדר? לדעות שאומרות שגם פירורים צריך. אתה לא צריך... נכון, אבל עוד פעם, לאכול אותו אסור. אני אומר, הפירורים הקטנטנים האלה שבקושי אתה מזהה שהם פירורים, אין עליהם אפילו חובת ביאור. מה?
כי...
לא, אבל זה ראוי למאכל, אבל זה לא שיעור שיש בעיה להשאיר אותו. מה שראוי למאכל כלב, אתה יכול להשאיר אותו אפילו עם שיעור. מה שלא ראוי. מה? אני אומר עוד פעם, מה שנפסל מאכילת כלב, ונעצור, כי זה נראה לי כבר יסבך את האנשים. מה שנפסל מאכילת כלב, אני יכול להשאיר אותו גם אם הוא גדול לכאורה. בסדר? הנקודה היא שפה הפירור הזה ראוי לאכילת כלב, אבל בגלל שהוא כל כך קטן, אמרו, אתה לא צריך אפילו לבאר אותו. כי אין, הוא כלום. בסדר? אבל יש לך אותו, שים אותו על היב ותזרוק אותו. בסדר? טוב, ממשיכים? מה מחפשים בבדיקה? אחרי שאמרנו איפה בודקים ואת סדר הדברים, עכשיו נבין מה מחפשים בבדיקה ונעשה סדר, אני חושב, בצורה איך עושים את בדיקת חמץ. תראו, כאן חשוב להדגיש עוד נקודה. כיוון שאיסור בא לראה ובא להימצא, אמרנו שהוא רק בכזית. נכון לבאר הכל, אבל האיסור הוא רק בכזית. חלק גדול, ואולי רוב הפוסקים סוברים, שכל מטרת הבדיקה היא לא לחפש בכלל פירורים, אלא הבדיקה שעושים בלילה היא לחפש חתיכות של כזית חמץ. כמובן, אם נמצא פירורים, נכון יהיה לבאר אותם ולשרוף אותם, אבל המטרה לחפש חתיכות גדולות. להבנה הזאת, הבדיקה הרבה יותר קלה ומהירה. כי אני פותח את המגירה, אני לא צריך להוציא הכל ולראות אולי יש בסדקים של המגירה פירורים, אלא אני צריך לראות, פתחתי, לא השאירו פה פרוסת לחם הילדים. מצוין, בוא נפתח את מגירת הנעליים, כי לשם הם מכנסים, אין שם פרוסת לחם, אפשר להמשיך, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. יפה מאוד. יש שסוברים התוספות וסיעתו, שמטרת הבדיקה היא לחפש שלא יהיה אוכל, כי אוכל גם בכל שהוא עוברים, אבל רוב הפוסקים לא אומרים ככה, וגם להבנה הזאת שאומרים שלכן יש עניין לחפש פירורים בבדיקה, ותכף נראה מה פוסקים להלכה, אומר המשנה ברורה, אין צורך לחפש בסדקי המרצפות ובקירות בין הקיר לרצפה, אין צורך, כיוון ששם לא תמצא משהו שהוא ראוי למשהו. גם אם תמצא פירור, אתה תצטרך הרבה זמן לראות אם זה גרגיר אבק או פירור, ואין חשש שמישהו יאכל אותו. בכל אופן, בואו נסכם להלכה. כיוון שלרוב הפוסקים מטרת הבדיקה היא לחפש כזית, כך אנחנו נוהגים. בבדיקת החמץ אנחנו מחפשים כזית, וזה משנה לגמרי את כל הראש של הבדיקה. איך? תקשיבו טוב. להבנה שמחפשים פירורים, בסדר? הרבה פעמים בדיקת החמץ תעשה בעיקר איפה? בסדקים. אני עובר ליד הקירות ומחפש, נחבא את האור ונשקע ונחפש בסדקים, כי אמרו חזל שצריך נר כדי לראות בסדקים. ואנחנו מחפשים פירורים שאי אפשר בכלל לראות אותם, ואני לא מבין מה אני עושה בבדיקה הזאת, שמקסימום אני אמצא בה פירור שנראה כמו אבק, או אבק שנראה פה פירור יפה. אבל אם, תקשיבו טוב, להבנה שעיקר הבדיקה, וזה הופך להיות נורא מובן, לבדוק שלא נשארו פה חתיכות חמץ שהן כזית בבית, נתחיל את הבדיקה באיפה קודם, לא משנה באיזה חדר, קודם כל בואו נסתכל על הרצפה, לראות, רגע, לא נשאר פה כלום, אוקיי, יפה מאוד, עכשיו בואו נסתכל מתחת הספה, אם לא נשאר שם איזה חתיכת לחם, אני לא צריך להזיז את הספה ולראות שלא נשאר מאחורי הספה פירור, אלא בואו נזיז את הספה, ראינו, אין פה, אין פה פרוסת לחם, אין פה חתיכת לחם, מצוין, ממשיכים, בואו נפתח את המגירות אחת אחת, לא נשאר, אני לא צריך להפוך את המגירות וכולי וכולי, בסדר, נפתח מקרר ונראה, רגע, השארנו פה בטעות משהו, לא צריך עכשיו לבדוק את סדקי המקרר, זה לא הנקודה של הבדיקה, זה אפילו לא הנקודה של הניקיון, בסדר? אתם מבינים אותי? קודם כל נפתח בהסתכלות כללית, יש מתחת לשולחן, יש מתחת לכיסאות וכולי, נפתח ארגזים ומגירות של משחקים ונראה, יש שם מוגיה, אין שם מוגיה, לא נצטרך לרוקן את המגירות, ננצל את הבדיקה לראות בעיקר דברים גדולים ומשמעותיים, האם בבית שלי יש, אני פותח את ארונות הספרייה, רגע, אתה רואה פה משהו? לא, אני לא רואה. אני יכול להחליט שאני רוצה עכשיו להיכנס בסדקים ולראות, יש סדק מאחורי כל הכלים. אבל גם בארון כלי שבת, פתחתי, אני לא רואה שם. חתיכת לחם, מבחינתי עשיתי את הבדיקה. זה מסדר נורא מה מחפשים. מחפשים שלא יהיה לנו בבית חמץ אמיתי. בסדר? עכשיו נבין גם את עניינו של הנר. שנייה, עיניים, בסדר? נבין גם את עניינו של הנר. בעקבות ההבנה שעניין הבדיקה זה לבדוק ולחפש כזית, גם תפקיד הנר בבדיקה משתנה. מי שרוצה יכול לראות בהלכות יוסף, שם הוא מביא המון המון מקורות לעניין הזה, אבל כל הפוסקים אומרים את זה, רק הוא עושה שם סדר, בסדר? שכן, מה הצורך בנר? שנה שעברה שהבנו את השיעור הזה, אז מי שומע, אז מה, אז למה צריך בכלל את הנר אם עיקר הבדיקה זה לחפש כזית? לא צריך נר בשביל לראות כזית. מבינים את השאלה?
כן.
והתשובה היא, נכון, כהמשך להבנה הזאת, הראשונה שאמרנו שמחפשים פירורים, בדיקת חמץ נעשית בחושך גמור ומוחלט, כי אני עכשיו עם הנר מחפש איפה? בסדקים, אולי נמצא פירור חמץ. להבנה שאומרים אותה רוב הפוסקים, ותכף נזכיר את השמות שלהם, שאנחנו מחפשים בכלל כזית, ולכן הנקודה היא לראות אם יש חמץ בבית או בחדר, אנחנו נשאיר את האור דולק, כי מי יכול לבדוק חדר רק לאור נר, ונעשה את כל הבדיקה במרחבים הגדולים, בסדר? ואנחנו גם נמשיך להשתמש בנר, כיוון שחזל קבעו שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר, היינו במסכת פסחים, למה? אז גם אנחנו נלך עם נר ביד, וניכנס איתו לפעמים לחורים וסדקים, ומי שרוצה שיחבא את האור ויבדוק בכוונה במקומות מסוימים בחורים ובסדקים, כי זה הנר רואה, אבל רוב הזמן הבדיקה תהיה עם אור בבית, והמטרה היא באמת לחפש במגירות, במגירות של הנעליים ובכל המקומות האלה, האם ייתכן ששכחנו חמץ? מי כתב ככה? המון. הרב רב שלמה זלמן אוירבך, הרב אליושיב, הרב עובדיה, החזון איש, שכולם דיברו על משאירים את אור החשמל כדי לעשות את הבדיקה, עיין בחזון עובדיה, בעקות יוסף ובעוד מקומות, פשוט הם עשו שם המון המון סדר וכולי. מבינים? זה משנה לגמרי את כל מהות הבדיקה? אני מבין מה אני עושה שם. ובבדיקה אני הולך לחפש במקומות המרכזיים שייתכן שיהיו שם חמץ, ואני בודק שלא השאירו הילדים או השאירו המבוגרים בטעות חתיכת חמץ מכובדת שלא נדע עליה. אני רוצה, אתה יכול גם עם הנר שחובה ללכת איתו, כי יש מצווה לעשות את הבדיקה לאור הנר, לבדוק בחורים ובסדקים. אתה רוצה לכבוד את האור, תכבה. אתה לא רוצה באותו זמן לכבוד, אל תכבה. אבל את הבדיקה עצמה עושים באור. ככה עשינו שנים אצלנו בבית, כי אני אף פעם לא הבנתי אחרת, ולא הבנתי מה, כשהבנתי את כל הנקודה הזאת של הכזית, וראיתי את כל הבתים מסביבי מוכשכים, ממש יש בניינים שלמים שאתה רואה נעלמים פתאום, כי זה חושך גמור, ולא הבנתי, ואמרתי, אולי אני מדמיין וטועה, עד שהתחלתי ללמוד את הסוגיה, וראיתי שכל גדולי הפוסקים אומרים בצורה ברורה, ברור שזה הכוונה. בסדר? מה שאמרה הגמרא, נר, כי פעם שהיה חושך, אתה לא יכול לבדוק בחורים ובסדקים בלי אור נר שחודר פנימה. כיוון שנשארה חובה גם לבדוק בנר, אז אתה רוצה, תבדוק גם כמה מקומות רק לאור נר. אבל עיקר הבדיקה באור ובגדול, ולראות שלא נשארו דברים שעליהם אפשר לעבור באיסור בל יראה ובל ימצא, ובואו נעשה חזרה, שאי אפשר לעבור עליהם בכלל בקרת, נכון? כי אם לא נאכל אותם אין קרת, אבל שמה נעבור על איסור בל יראה ובל ימצא, שכנראה גם עליו לא נעבור, כיוון שעשינו ביטול, וכיוון שאנחנו מחפשים את החמץ ומנסים למצוא אותו, אבל אנחנו בכל מקרה רוצים שלא יהיה לנו חמץ בבית, כי נכון שלא יהיה, ולכן אפילו את הפירורים נבהר, אבל אני מקווה שהדברים מרווחים את הלב ואת הנפש. מה דין פנס? פנס, רוב הפוסקים יגידו, עדיף לעשות את זה בנר, אבל המסקנה, אני אומר לכם בכוונה את המסקנות, אתם יכולים לעיין בכל דבר, פנס נשתמש בו במקומות שבו הנר מאבד את יעילותו. למשל, אני כן רוצה לבדוק בסדקים, אבל זה בדיוק הארון עם כל הבגדים של הילדים. בסדר? אז עם הנר אני לא באמת אבדוק בחורים עם בסדקים, אז תפתח פנס, או במקום שבו אתה רואה שכל הזמן זה מטפטף לך, ואז אם האבא או מישהו מתעצבן, או אתה מתעצבן, כי זה כבר נוטף על היד הרבה, ואתה אומר, יאללה, בוא נעשה את זה מהר, אז אולי עדיף לעבור לפנס, והפוסקים, רובם יראו, אפשר להשתמש בפנס, אם עם הנר זה מפסיק להיות אפקטיבי, אבל הנקודה המרכזית היא בתחילת הדרך כן לעשות את זה עם נר, כי מי שמכיר את הגמרא בפסחים, יש שם כל מיני דרשות כאלה של חיפוש וחיפוש, מציאה מציאה, ונר מנר, וכולי וכולי וכולי. נגיד עוד משהו ביחס לבדיקה. הנה, עוד דוגמה. ברכב עדיף בפנס, אלא אם כן יש לך ביטוח מקיף זול. לבעל לך להיפטר מהאוטו. בסדר. טוב, בואו נמשיך. נהגו, ושנסיים את עניין הבדיקה, נשמח לשמוע שאלות ונעשה סיכום. נהגו ישראל להניח פתיתים בבית בזמן הבדיקה. אני בכוונה רוצה, בעקבות העיקרון הזה, שאני מקווה שהצלחתי להעביר לכם אותו, שעיקר הבדיקה היא כזית, שינוי ראשוני זה מה בודקים, שינוי שני זה איך בודקים, שינוי שלישי זה מה מקום האור בבדיקה, והשינוי הרביעי זה מה מקומם של הפתיתים. נהגו להניח פתיתים בבית בזמן הבדיקה. כך גם הובא בשם הארי, לכן לא מזלזלים במנהג הזה וכו'. מצד הדין אבל יש צורך לעשות את זה? לא. יש פוסקים שדנו בשאלה הזאת, אולי צורך, למה? כי למה יש לעניין לעשות פתיתים? כי אתה מברך אשר גיד שם אתה מצוונו על ביור חמץ, ואולי לא תמצא שום דבר. אבל כבר אמרו הפוסקים שאין עם זה בעיה. משתי סיבות, א', כי כשאתה מברך לבאר חמץ, אתה לא מברך על זה שבוודאי תמצא, אתה מברך על זה שאתה מתאמץ ומחפש את החמץ. נקודה שנייה, אתה מברך לבאר חמץ על כל המהלך שיגמר מחר. בשריפה, ושם יהיה לך את הפיתות של הבוקר שעוד לא גמרת, ותשאיר משהו, ואז ודאי זה לא ברכה לבטלה. לכן, העניין של הפתיתים הוא ודאי לא הלכה, אבל עדיין נהגו להשאיר, אז מה הצורך בכך? מה טעם המנהג? עכשיו אני רוצה לומר שוב, מה אני מבין שתמיד עושים עם הפתיתים, ומה לדעתי נכון לעשות בעקבות מה שאמרנו. עם ההבנה שבדיקת החמץ עניינה למצוא בחושך, בסדר? כאילו אני בוגר סיירת. בסדר? זוחל ומחפש בכל הבית בפינות פירורים. מה העניין? ואני לא באמת מבין עד הסוף מה אני אמור למצוא, כי הרי כבר ניקיתי את הבית ועשיתי ניקוי ממש יסודי, אז נשאר לי רק לחפש דברים שאני לא יודע מה בעצם לחפש. אז מה העניין הפתיתים? ניקח 10 פתיתים ונשים אותם במקומות הכי פחות הגיוניים שיש שם חמץ. למה? כי המטרה היא לראות האם אתה בדקת טוב. דהיינו קצת להכשיל, לראות אותך, בדקת או לא בדקת. אז נשים את זה מעל הטריס, נשים את זה בתוך הנעליים של סבא, נשים את זה וכולי, וזאת המטרה. דבר שרק הופך את הבדיקה לפחות ופחות מובנת, ואפילו מתישה ומעצבנת. כי לא רק שאני לא יודע מה אני מחפש, אני רוצה עכשיו לחפש בכל מיני מקומות הזויים, איפה אשתי והילדים חשבו שהפעם אני לא אחשוב? יפה. לפי מה שאני מנסה להגיד, תקשיבו, זה הופך את הכל. ואני טוען, וככה עושים גם אצלנו בבית, שמה? מטרת הפתיתים היא לא לבדוק האם בדקת במקומות הכי הזויים, אלא לבדוק האם זכרת לבדוק במקומות הכי נצרכים לבדיקה. כי כיוון שאנחנו רגילים לנקות, וכיוון שאנחנו עושים בדיקה, אנחנו רוצים לבדוק שלפחות במקומות הכי חשובים, אתה לא זלזלת ובדקת. הבנתם? לכן, כשאני יוצא לערבית, אני אגלה לכם סוד, אני אומר תמיד לילדים שלי, אם אתם רוצים לעשות את הפתיתים, שימו אותם במקומות שהכי חשוב לבדוק בהם. איפה שהקטנים משחקים, שימו בתוך הבית. אני לא אומר להם איפה, כמובן, כי המטרה היא בעצם, אם בדקת ומצאת את העשרה, זה אומר שעברת לפחות על 10 המקומות הכי חשובים בבית לבדיקה. אז הם ישימו את זה בבינבה של הילדה, הם ישימו את זה במגירה של הילדים, הם ישימו את זה במקרר או במייבש כביסה, אם אנחנו יודעים שבאותה תקופה הילדים אוהבים נורא לפתוח ולסגור תוך כדי שהם אוכלים. הבנתם? כל בית יודע איפה המקומות שחייבים בדיקה, ואז קח את הפתיתים, וגם אם אתה חושב שלא תמצא כלום כי ניקית מצוין, הפתיתים האלה הם בעצם מדד לכך שעברת למקומות הכי חשובים בבית, אלה שלא מוכרים אותם, אלה שלא סוגרים אותם, שצריכים בדיקה שמא בפסח נמצא בהם חמץ. אני מבטיח לכם, זה משנה את כל העניין של הבדיקה, משנה את כל העניין של הפתיתים. אם סיימת עם 10 הפתיתים האלה, אתה לא רק אומר, מגיע לי, התקבלתי לה לסיירת, אלא אתה אומר, כנראה עשיתי בדיקה טובה מאוד, וכל אחד יודע איפה בבית שלו, חייבים נורא לבדוק, שים פתיתים. אין חובה לשים דווקא 10, כל בית יעשה, כי לפעמים 10 זה כבר ארוך ומלא, ואני יודע הרי שאין חמץ, כי כל כך הרבה ניקינו. בכל מקרה, נכון, לפי ההלכה ודאי, לשמור את הפתיתים במקום סגור, כדי שלא בסוף, בגלל הפתיתים האלה, אתה לא תעבור על איסור בעלי רבה למצא, כי הפתיתים הם פחות מכזית, וכיוון שאתה עשית ביטול, ובכל מקרה כרת לא יהיה שם, אתם רואים, אנחנו עושים חזרות תוך כדי, אבל לא נכון שיהיה את החתיכה הזאת בבית, לשמור אותה כדי שתוכל לבאר אותה למחרת, ואז גם לא תצא, בטוח שלא יהיה לך ברכה לבטלה, למי שהבין. תהיה לך חתיכות לחם לשרוף. מובן, חבר'ה? טוב, שאלות. יש לנו עוד רבע שעה, אז נשמע שאלה אחת ונמשיך, מה? כן, על הכל, אבל נשמע רק שתי שאלות, כי אני רוצה ב-12:10 לעצור, כן. בגלל השיעור של רב שמואל אליהו. כן, אני חושב שטוב לבדוק, טוב לכתוב איפה. נכון, הנה, מיקרוגל למשל, אם משתמשים בו, אם לא משתמשים בו, ומוכרים אותו, אז אין טעם לשים שם, כי אני לא צריך לבדוק אותו, כי בכל מקרה אני מוכר אותו, אבל אמרתי, כל המקומות שבפסח המקרר, המקומות, בסדר? יפה מאוד. אז כן, נכון לכתוב איפה שמת אותם, כדי שלא בסוף זה יהיה החמץ שלך בפסח. טוב, כן. לא, לא מברכים היום. וואו, אני לא זוכר, צריך לבדוק. לא חושב. מישהו זוכר? מי שלא ברך בלילה והוא מברך לפני השריפה, כן? אני לא זוכר, כן? אני זוכר שכן. בסדר, נסתם, זה כתוב, נסתם, זה שאלה. כן. אז כתוב שכן? הבנתי, אז תבין, אני אגיד לך. כן, אביאל. או, רגע, אנחנו מתקדמים לשם, שנייה. אנחנו ממשיכים. מה? לא, אז אנחנו ממשיכים. טוב, עוד כמה מקומות בבית שנכון אולי, שנייה, בסדר, אמרתי רק שתי שאלות, כי אני רוצה שנספיק, בסדר? אחרי זה אפשר בשמחה אחרי השיעור כמה שרוצים. ניקוי ובדיקת כיסים, תיקים, ספרים. המשך מה שאמרנו. תיקים ותיקים של ילדים, בוודאי תיקי אוכל צריכים ניקוי. עזבו בדיקה, ניקוי קודם. ברור, למה? קודם כל, אבל לפני שאתה בודק בתיק לראות אם מתחת לתפרים יש פירור שזאת לא הנקודה בכלל, מה צריך לעשות? לפתוח את התיק ולראות שהוא לא ישיר שם. סנדוויץ' או לחמניה. כל אחד מה שהוא אוהב. בסדר? יפה מאוד. קודם כל, פתח. קיבסת אותו, ברור שאין שום בעיה. למה? כי גם אם נשאר לך פירור בתפר, זה מסוג הפירורים שהמשנה ברורה אומר, לא צריך לעשות איתם כלום. אבל גם אם נשאר פירור, זה לא הנקודה. מצאת את הפירור, זרוק אותו לפח. תשרוף אותו אם זה לפני פסח יפה. תיקים צריכים. אבל מה עם כיסים של ילדים? תיקים ודאי יכול להיות שום כזית. בכיסים יכול להיות כזית חמץ שלא ראיתי. בכיסים של חולצה מאוד קסה, בכיסים של מכנסיים יותר, כי הלכתי לקידוש ולא רציתי והכנסתי את הכל ביפה. אז כיסי ילדים לרוב הפוסקים, נכון לבדוק אותם, לנקות אותם, סליחה, למה? כי ייתכן שני דברים, א', שהתפוררו חטיפים פנימה, כי כשאתה אוכל נפעמים נופל לכיס של החולצה, או כי אתה מכניס עוגיות או חצי עוגיות ומתפוררים פירורים, אבל יותר מזה, ייתכן שממש הכנסת הילד, כי המבוגר לא עושה דברים כאלה, הילד, הכנסת חתיכות שלמות של חמץ, לכן תבדוק שם קודם כל שאין שם חמץ כזית, הנקודה לא לבדוק בתפרים, שגם זה אם יש לך זמן אתה יכול לעשות, אבל זאת לא הנקודה. אם זה בגדים שאתה הולך ללבוש אותם בפסח, אז יכול להיות שנכון גם לבדוק את הפירורים, כדי שלא תכניס את היד ותוציא פירור, ואז תכניס אותו, האם תעבור על איסור כרת?
לא.
האם יש איסור? יש כנראה. איסור לאכול במזיד גם חמץ קטן, אבל לא איסור, בסדר? יפה מאוד, בכל אופן, אבל אם זה בגדים שאני לא מתכוון לבדוק אותם, לבוש אותם בפסח, מספיק יהיה רק לבדוק שאין בהם חמץ, וכזית חמץ, ולהחזיר אותם לארון. מה, אז עכשיו אני צריך לבדוק את כל הבגדים של הילדים בארון, גם אם הוא לא תשובה? לא. אבל אמרנו לפני רגע שכן. אני אומר, אם אתה יודע שיש הרבה בגדים שבכלל לא לובשים אותם לפסח, אתה יכול לסמוך על הכביסה שעשית. הרי אחרי הכביסה שעשית, יש סיכוי שיש שם כזית חמץ שלא ראית. ספק אולי, אבל אתה לא חייב לבדוק את זה, כי אתה הרי מבטל, ואתה, בסדר, הבנתם אותי? יפה, אז אם יש בגדים שאתה אומר שמן, את קודם כל תבדוק בבגדים שלובשים עכשיו. לא נשאר בהם כלום, והכנסת לכביסה כנראה כזית חמץ אין. אתה אומר, זה הוא ילבש את הבגדים האלה בפסח, אז כדאי לנקות אותם. בעיקר לראות שאין שם את הכזית, וגם אין שם פירורים, אבל כל הבגדים שנשארים בארון, אין צורך לבדוק אותם, בוודאי בבית שמחפשים בו, ובכל הבתים מחפשים, כי אין סיכוי שלא ראית כזית חמץ בבגד שרצית לחבס, ואין סיכוי שהוא עבר את המכונת כביסה ונשאר שם, כי הבנתם, נכון? יפה מאוד. במבוגר, אם אני יודע שאני אף פעם לא מכניס דברים לכיס, אני לא מכניס אוכל לכיס, אלא אם כן הוא עטוף. אז מצוין. אז תפתח את הכיס ותראה, אין שם ופל עטוף, מצוין. אם אתה אומר לפעמים אני מכניס שם דברים לא עטופים, אז שוב אותו עיקרון. תבדוק אם אין כזית. שוב, יש לך המון מכנסיים שאתה לא נוגע בהם בכלל, כי אני רואה שאין שם, בטח אם זה עבר כביסה. אתה לא צריך לבדוק את כולם, אתה רוצה להשתמש בהם בפסח, אז תבדוק שאין שם כזית, ואולי גם נכון, לבדוק שאין שם פירורים, אבל לא, הנקודה היא לא להילחם בתפרים. הנקודה המרכזית לראות האם יש שם או אין שם. זה מובן? זה הכל בגלל ההבנה שאנחנו מחפשים כזית. ספרים על אותו עיקרון, בדיוק, על פי אותו עיקרון, לא צריך לבדוק ולנקות ספרים. למה? כי ספרים, אין סיכוי שיהיה בהם כזית חמץ, הם יסגרו, נכון? אין אפשרות כזאת, יפה. החזון איש החמיר בזה, לבדוק את כל הספרים, וספרים שהוא רצה ללמוד בהם, הוא ניקה אותם דף-דף, ואלה שלו הוא מכר אותם לגויה, וזה חומרה יתרה שכל הפוסקים אומרים, שזה חומרת החזון איש, אבל זה ודאי לא צד הדין ולא צריך לעשות את זה. רוב ככל הפוסקים אומרים שאין בזה צורך, וגם לסוברים שעניין הבדיקה הוא חיפוש של פירורים, כמו שאמרנו, הם יגידו, אבל הפירורים שיש בתוך ספר זה לא, זה לא הפירורים עליהם אנחנו מדברים. אז אפשר שאלות? רגע. רגע, שנייה, שנייה, תנו לי שנייה רק לגמור את המשפט. בסדר, יפה, אני שמח, אז יש עוד זמן. טוב, בכל אופן, בסדר? אבל בכל... אתה רוצה להשתמש בספרים מסוימים על שולחן ליל הסדר, או תוך כדי פסח, אז נכון לפתוח אותם ולנער אותם, כדי שלא פתאום כן ניצאו לך שם ארבעה פירורים, ואז אולי תאכל אותם, אבל רק אם אתה רוצה להשתמש בהם בפסח, וגם זה לא מצד הדין, כי אנחנו לא מחויבים לחפש פירורים, בסדר? אבל אם אתה לא מתכוון בכלל להשתמש בזה בפסח, או אתה אומר, אולי במקרה אני אפתח את זה בפסח, אני לא צריך לגעת בספרים, אני חוזר עוד פעם על העקרונות, כיוון שחמץ כזית לא יהיה שם, פירורים אני לא מחויב לחפש, ראיתי פירורים, אמרנו, יש פוסקים שאומרים שבכלל לא צריך לבאר אותם, אבל נגיד, זה נהגו כן לבאר גם פירורים שראיתי, אבל זה הכל ספק שמה יש שם את הפירור הזה, אם אני לא מתכוון לגעת בו בפסח, בספר הזה, וגם אם אני מתכוון, כיוון שאין חובה לבדוק, בסדר? אז לא צריך, באמת, נכון לקחת את הספרים שאתה רוצה להשתמש בפסח, אתה יודע שקבוע אתה משתמש בחומש כזה וזה בפסח, תפתח אותו, תנער אותו, תנער אותו, אפילו לא, לא הדפדף, ותמשיך. לא, מתי שאתה רוצה. לא, מה? מה, מה? מה זה בפסח?
מה שהספרים שלי יודע שישתמש בהם
בפסח. בפסח גם אינה מליל הסדר ועד סוף שביעי של פסח. אפילו לא סוף שבת השנה. סוף שביעי של פסח. בסדר? כי בשבת כבר אין איסורי חמץ. מה? איפה?
בספר.
בתוך פסח?
כן.
אז שורפים אותם. ואם זה יום טוב, כופים עליהם כלי, המשנה אומרת, ומחכים לחול המועד. ואז שורפים אותם. בסדר? לא, אבל לכן אמרנו, יש פוסקים שאומרים, אין בכלל עניין לבאר, רק אני אומר, כשאתה בתוך כדי פסח ואתה כבר ראית פירורים פה לידך, אז לא כדאי שזה יישאר לידך. אבל לא, נכון, מבחינת חובת הביאור, אפילו לא חלק מהפוסקים אין עניין לבאר, אמרנו, כשאתה רואה פירורים, תבאר אותם. הבנת את ההבדל? האם אני חייב לחפש פירורים, או לבין, ראיתי פירורים, האם אפשר להשאיר אותם או לא? יש פוסקים שאומרים, אתה יכול להשאיר. אתה יכול לתת את הבית ולהשאיר את הערימה בצד, מה? לא, בעצם זה לא מדויק, כמו שאמרת שם, מה? לא, זה לא מדויק, בגלל שפוסקים כן אומרים, כשאתה מטאטא, יכול להיות שאתה מצרף פה פירורים לערימה. ואז זה אולי מצטרף לכזית, אבל זה שמצאתי שתי פירורים בבית, אין לי... בסדר? אתם מבינים אותי? כן, יונתן. לבאר בעיקרון זה לשרוף. אבל ביום טוב אי אפשר לשרוף. אז מה שכתוב, שוב, עזוב, אם זה פירור, יכול להיות שאתה יכול לזרוק אותו. התכוונתי, מצאת את חתיכת הכזית שאתה חיפשת ולא מצאת, בסדר? לא, לא, לא. אז אני אומר, בעיקרון, קופים עליו כלי, ואז שורפים אותו. נהגו לשרוף. בסדר? אבל ביום טוב אי אפשר, אז... רגע, שנייה, שנייה, בואו, אהרון רצה לשאול, לא נקדת אבא, שנייה. כן, אהרון. נו. שואל אהרון, יש אבל ספרי אפייה, שהם הרי ודאי יהיו כל הזמן ליד חמץ, הרי אתה עם הידיים, נכון, אז בספרי אפייה, הנה, זה דוגמה למשל למשהו שהייתי אומר, את רוצה להשתמש בספרים האלה בפסח, שבדרך כלל זה לא רלוונטי, כי הספרים לפסח זה לא אותה אפייה, אבל שנייה, אבל... אז אני אומר, אז פה, שוב, פה, לכן אני אמרתי לכם שאני רוצה להגיד לכם את הלמעשה וגם את העקרונות. מי שהבין את העקרונות, יעשה לפי עומדן דעתו, ועומדן הדעת פה יגיד, תשמעי, ספר כזה שכל הזמן זה לא ספר שאת משתמשת בו אחת ל... את משתמשת בו בשיא הבלגן של ערב שבת, אז פה יכול להיות שיותר נכון היה, לא רק ל... אתה מדבר איתי, למכור, אני רוצה להשתמש בזה. אם אני רוצה להשתמש בזה, אז אני הייתי אומר, פה תשקיע יותר בלראות שאין שם פירורים, או שאין שם חתיכות דביקות שהן ממש, את יכולה להגיד, היי, זה בסדר? בסדר? אבל רק הספרים האלה, מה? רגע, אבל לעניין למכור, אז אנחנו נדבר על מכירה. לא יודע אם צריך למכור את הספרים האלה, אבל אז אל תפתח אותם, תצניע אותם. מה אתה שואל? כן. קמח באמת הוא לא חמץ. זאת אומרת, אני יכול להשאיר, אנחנו נגיע לזה במכירת חמץ. כשנגיע למכירה מה למכור, אבל קמח הוא לא חמץ. הבעיה, אני יכול לקחת אריזות קמח ולהשאיר אותם בפסח ולמכור אותם, כן? הבעיה היא, הקמח כאשר הוא פתוח, ואז נכנס בו כבר מים. אבל כל זמן שהקמח בארון ולא נכנס בו, מצד הדין, אני יכול להשאיר אותם, כי קמח הוא לא חמץ, בסדר? טוב, עוד שאלה, שמואל? שמואל? כן, מה רצית? רצית משהו? שכחת? התעייפת? שניהם ביחד. טוב, הבנתם אותי על הספרים? אז אני אומר עוד פעם, כיסים, אנחנו נבדוק בעיקר אם אין כזית, אם יש המון כיסים, אני יכול להשאיר אותם בארון, כי באמת, הרי לא מתכוונים לגעת בהם, לא מתכוונים לגעת בהם, והרי הם עברו כביסה, אז מנסתם אין בהם כזה התחמץ. אני רוצה להשתמש בפסח, בואו תעבור על הכיסים מהר, שהנקודה המרכזית תראות שם חתיכות, ופירורים זה שוב, זה החלטה שלך, אבל זה לא... או שוב, אלה אם כן ממש, זה דברים שאתה אומר, יכול להיות שיש שם פירורים שבקלות הוא מכניס ומוציא ואוכל. אבל אם אתה אומר, פתחתי ואין, אז לא צריך להוציא מכל הסדקים שם. כן. לא משנה, אשים את זה במרפסת. לא, מה הוא נהיה חמץ? השיש?
לא, אתה אומר בספרים...
לא, אל תשים את זה על מקום שניקית לגמרי. שים אותו בבית, בחדר, בצד. קחי כוס, שים... שלא יראו את החמץ הזה. שים כוס חד פעמית על החתיכת חמץ הזאת, שים אותה במרפסת, שים אותה בחדר שלך בצד. זה כאילו מין היכר, אסור לגעת בזה, ומוצא, קח גפור, סוף, וזרוק לשירותים. כן. אני אומר עוד פעם, יש נקודה כזאת שאם יש לך חמץ, תבאר אותו. מצד האמת, לזרוק לפח בחוץ זה פתרון, כי אני לא חייב על החמץ שיש בחוץ. אני יכול לזרוק, אבל כן, ככה כתוב במשנה, לבאר אותו. אני יכול לבדוק מה קורה במציאות שבאה לבאר זה סיפור, כי אני אומר, זה יישאר פה, יש פה ילדים וזה וזה, אולי עדיף לזרוק לאסלה, אני לא מספיק זוכר אם עושים ככה או שעדיף, לא, אנחנו שורפים. בסדר? נמשיך? מה? אז תקפה עליו כלי איפשהו. אז תזיז אותו עם הרגל. או עם היד. ככה, לא יודע, עם הפה. או שתשים אותו במקום שהוא נמצא. אבל אם יש ילדים ואתה אומר שם יוכלו, אז תזיז אותו הצידה באיזושהי דרך, כמו שאפשר להזיז בשבת. בסדר? טוב, בואו נמשיך. לפני שנגיע למכירת חמץ, אני רוצה להגיד עוד משהו ביחס ליחס בין הניקיון לבדיקה. אני אסביר מה אני מתכוון. אמרנו שחובת הבדיקה היא בכל מקום שבו יש חשש שהוכנס חמץ. אבל אחרי שניקינו את הבית היטב לפסח, בבתים שמנקים, בסדר? אז לפעמים יש תחושה שהבדיקה היא מיותרת, כי הרי כבר ניקינו, אנחנו יודעים שאין, אז מה אני בא לעשות בבדיקה? באמת לכן יש פוסקים שאומרים שכיוון שניקינו היטב, לא צריך לעשות הבדיקה באמת. למה? כי כל מקום שבדקתי, ניקיתי היטב, זה כמו מקום שלא... שלא מכניסים בו חמץ. אני יודע שבדקתי את המגירה הזאת, היא נקייה מחמץ, יפה. אבל יש פוסקים רבים שאומרים, לא, התקנה היא לבדוק בליל י' ד'. כל ההכנות שעשית לפני זה, זה נפלא, אבל בסוף המצווה היא לבדוק בליל י' ד', ולכן ניקוי המקום מקל על הבדיקה, מאפשר, בלעדיו אולי לא תצא ידי חובה, אבל הוא ודאי לא יכול לבטל את הבדיקה, כי עיקר התקנה, לכן למעשה עושים שילוב בין שניהם. זאת אומרת, לא מבטרים על הבדיקה ובודקים לכתחילה בליל י' ד', מצד שני, אני ודאי יכול להקל בדברים מסוימים ולא להתחיל לבדוק את הכל מההתחלה. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אוכל לעשות את הבדיקה הרבה יותר מהר, כי אני יודע שכבר ניקו פה בעצם. הבנתם? אתם איתי? אז מה עושים בבדיקה? שני דברים בעצם. בבדיקה קודם כל נבדוק שלא שכחנו לנקות באמת מקום מסוים. אז אני עובר בבית ושואל, רגע, פה ניקיתם, פה ניקיתם, יפה. דבר שני, גם במקומות שיש גישה כל הזמן עדיין, אז נכון שבדקנו, אבל הילדים עדיין משחקים במגירות האלה, אז לכן בבדיקה בעיקר נשקיע בלעבור על המקומות שמה, להתרכז במקומות שייתכן שהוכנס בהם שוב חמץ, וגם במקומות שאני יודע שלא הוכנס בהם שוב חמץ, אני אעבור על הבית ולראות שבאמת המקומות האלה נבדקו, ואז נוכל למשל מה? לבדוק מגירות, לבדוק ארגזים שנמצא עצועים בלי לפרק אותם, רק נראה באופן כללי שאין זה, נכניס את היד, נראה שאין שם משהו, אבל למשל, אני צריך לבדוק שוב את התיקים, או את הכיסים, או את כל הדברים האלה, למה? כי אני יודע שכבר בדקנו, ואני יודע שזה הונח על מתלה, והילדים לא היו בגן, ולא נגעו בבגדים האלה, וכן הלאה וכן הלאה, ואני אוכל גם, הבנתם מה אני מתכוון? ורב שלמה זלמן אוירבך היה נוהג ללך, שמישהו מאנשי הבית שניקה את הבית, כשהוא היה מגיע למקומות מסוימים, והיה שואל אותו, נכון פה ניקו, נכון פה ניקו, וכיוון שפה ניקו, ואני יודע שלא בסדר, אז אפשר, במקותם מקומות, כמו אשתי היקרה, כיסים, את הכיסים האלה עשית, נכון? טוב, אז לא צריך לבדוק אותם עוד פעם, נכון? בסדר? אפילו ש... הבנתם? זאת אומרת, הבדיקה נשארת בליל י' ד' ובה בודקים שאין מקומות שלא פספסנו ולא ניקינו, או שאולי הוכנס שוב חמץ, אבל בהחלט אני יכול בעומדן דעת לבוא ולהגיד, טוב, יש מקומות שאני לא אבדוק אותם שוב, כי אין זמן, או כי לחילופין, אין סיבה בעולם שהשתנה שם משהו, ועכשיו לבדוק את הכל מההתחלה זה לא שייך, כי הרי כבר ניקיתי, אני מקווה שהדברים מובנים. האם אני רק רוצה לגמור שוב עוד משהו בבדיקה, ואז שוב שאלות, לפני שנעבור למחירת חמץ. החדר שלי בפנימיה, אני צריך לבדוק אותו. למה? כי הוא שלי. בסדר? אם אני בודק בליל י' ד', אני בודק אותו עם ברכה. אם אני בודק לא בליל י' ד', כמו שרובכם תעשו ותיסו באמצע בין הזמנים, אנחנו בודקים אותו בלילה האחרון לפני הבדיקה, לפני הנסיעה, אחרי צאת הכוכבים, בלי ברכה, לאור החשמל, כשאני אוחז בידי נר, ומה אני בודק? את מה שהוא שלי, אני בודק את הארון, לפני שאני בודק אם יש לי פירורים בזדקים שבארון, אני קודם כל מרים את הבגדים, לראות שלא השארתי שם איזה חתיכת עוגה או עוגה שלמה, בסדר? אני קודם כל בודק באופן כללי, אין לי בארון, אין לי על המיטה משהו, אין לי מתחת למיטה, אני לפעמים שם דברים, לא, אין לי, בעצם לא, אז יאללה, אני לא צריך, בסדר, הבנתם? אני מעולם לא מכניס מתחת למיטה, הבנתם? יפה מאוד. ואחרי זה, אם אתה רוצה, תבדוק גם עם הנר בזדקים, אפילו שאז אמרנו, ברגע שאני פתחתי וראיתי שאין, אין חובה בעצם עכשיו לבדוק בזדקים, כי אין סיבה לבדוק באמת. כיוון שזה קצת, אתה יכול להוסיף את ההחמרה הזאת, תבדוק גם בזדקים עם הנר או עם הפנס, אם אתה חושב שישרף ארון. ראיתם, עשינו שוב כאילו כמו חזרה, אבל הנקודה המרכזית שבחדר בפנימיה צריך לבדוק, שאם זה לא בליל י' ד', אנחנו עושים את זה בלי בדיקה. בסדר. בבית שלך, חובת הבדיקה היא להורים. אלא אם כן, אתה רוצה, ולכן אמרנו מקודם, אין איסור בעלי רעובה להימצא במובן של אסור לראות חמץ. במובן הזה גם אם אתה מגיע לבית ואוכלים בו חמץ, אתה יכול להיות בו. יש הרחקות, יש הרחקות. איך אנחנו לא אוכלים באותו שולחן וכו', בסדר? יש מה לעיין בנושא הזה. רק אמרתי, מה ששאלה אותי אותה בחורה עם מכון רואה, איך אני יכולה בכלל להיות בבית, זה לא קשור. את לא מחויבת בבדיקת החמץ של ההורים, את לא מחויבת בבדיקת החמץ, היא לא שלך. אבא יכול למנות את הבן שלו להיות שליח ולהגיד לו, תקשיב. אתה יודע לעשות את זה, והשנה אנחנו החלטנו לעשות את זה, בוא בבקשה תבדוק במקומי את כל הבית כמו שאתה רוצה, ואז אבא בן יכול לברך, וזה כי הוא שליח של אבא שלו, אבל אפילו על הבדיקה בחדר שלך, באופן פשוט, אם אני מבין נכון, אם אבא לא אומר לך לבדוק, כיוון שזה לא רשותך, החמץ הזה הוא לא רשותך, אני לא חושב שאפשר לברך על הבדיקה הזאת, כיוון שחובתך, זו חובת אבא שלך לבדוק, והוא לא מינה אותך שליח, אלא אם כן אומר לך בוא, תבדוק, אני רוצה שתבדוק כאילו בשבילנו. בסדר? כן. נשאר לנו, רק כדי שתבינו את הזמן, מחירת חמץ, והנושא הזה של איזה מוצרים צריכים קשרות לפסח, אם זה דברים שהם לא דברים לאכילה, כן. אני אומר, על כל הבית אתה יכול שאתה לא מחויב אפילו אתה לנקות אותו, נכון. אבל אני מדבר על אותם מקומות שהיית צריך לנקות אותם, שנקראים מקומות שהכניסו בהם חמץ, אז בבדיקה תעבור עליהם במהירות. אין לך כוח כי אתה מבוגר, אין לך כוח כי נגמר הזמן, אין לך כוח. אתה יכול לשאול את אשתך, אוקיי, נכון שבמקומות האלה נקי טוב, נכון? אין סיבה שנכנס לשם שוב, נכון? אז בדקתי במקרר, בדקתי מתחת לשולחן במטבח, הרי במטבח תמיד צריך לבדוק עוד פעם. לכן תמיד אני, לא, כי תמיד אני אמצא, גם בבית של מבוגרים, אכלנו הרי ארוחת ערב עוד פעם מאז. אז בואו נעשה את הבדיקה שם, נבדוק גם המקרר שוב. בתנור אנחנו נמכור אותו. לא נמכור אותו? אם נמכור אותו בכלל לא צריך, אבל אם לא נמכור אותו, אבל גם אם נמכור אותו, גם אם לא נמכור אותו, סליחה, ולא נשתמש בו, נכון שניקית, אין סיבה לחשוב שיש שם. מה צריך לבדוק בתנור קודם כל, אם נגיד אני לא מוכר אותו, לפי הראש שלנו? לפני שאני בודק אם יש דבוק לקירות פחמים, לבדוק אם ישבתי שם תבנית עוגה או חלה או נפלה חתיכת עוגה. זה מה שצריך לעשות בתנור. בסדר? אחרי, זה מה שצריך לעשות בתנור. השאר שרוף, השאר פסול מאכילת כלב. אתה רוצה, תשפוך מסיר שומני מסביב, כדי להגיד, הנה, זה עכשיו פסול לגמרי, וזהו, לא צריך לעשות יותר. שוב, יש מצפון ישראלי קדוש מאוד, שאומר, אני לא רוצה שלא לעשות. אבל, אז תעשה. אבל כשאתה יודע כמה זה, מה היה צריך ומה לא, אתה יכול לעצור באמצע ולהגיד, יש גבול, בסדר? ואני לא עושה, אני לא מגרד את כל הפחמים, בוודאי אם אני לא משתמש בתנור לפסח, אז בכלל זה לא, זה לא דיון, כן. אם אני מוכר, ודאי שלא. גם אם אני לא מוכר, אין בעיה, כי אין שם כלום. מה? אם אני, אחרי מכוונה לא אמרתי משתמש. משתמש זה כבר הרב אורן ידבר על הגלת כלים והכשרת כלים. אני דיברתי על זה שאני מוכר את זה לגוי, את התנור. או לא מוכר, אבל אני לא משתמש, כי אני לא רוצה להיכנס להכשרות. אז מה יש לי כבר בתנור? דברים דבוקים שאין מה לעשות איתם כי הם שחורים, לא צריך לעשות איתם כלום. אתה רוצה? תשפוך מסיר שומנים, אבל גם זה אתה לא צריך לעשות. ברור, בדברים שהם קשורים לבדיקה, ודאי. בסדר? מותר, הוא שאל, שאל אבי אליעזר, קודם כל אמרתי שצריך לשאול. התכוונתי להגיד, שאתה רוצה, נגיד, אתה בודק, ואתה אומר, מה אני עוד אבדוק? ואתה אומר, במקומות האלה אני מעדיף לא לבדוק, אז טוב לשאול, נכון שבדקנו פה, נכון שנקינו פה וכו'. שאל אבי אליעזר, אבל מותר לדבר תוך כדי בדיקה, והתשובה היא? ברור שמותר לצורך הבדיקה, זה בדיוק צורך הבדיקה. בדקתם פה, אתה יכול להביא לי את הנר, נכבה הנר, מי שיכול להדליק את האור? כל הדברים האלה, כמו שמותר לך אפילו בין ברכה לאכילת פת, להגיד תביאו מלח, ברור שבתוך כדי הבדיקה, הנקודה שבבדיקה אל תתחיל לדבר בטלפון וכולי, אבל כל מה שקשור לבדיקה זה עצם הבדיקה, כן. ואז נעצור עם השאלות עד הסוף כדי שנגמור, כי יש לנו רק עוד רבע שעה. כן. אפשר למנות בן אדם אחד, את הדברים שלך, אבל אתה יכול להגיד לו גם, תהיה שליח שלי לבדוק את שלי. אני אומר, יש להבדיל בין הארונות והדברים שהם שלי, שזה חובה עליך, לבין החדר שהוא חובה על כולם, ואתה צריך למנות את האחד. אתה יכול לאותו אחד גם להגיד לו, כיוון שאתה כזה צדיק ועושה בשביל כולם, תעשה גם את הארון שלי. בסדר? אבל זה חובה עליך. זאת אומרת, על הארון שלך אתה תתבע איך לא קיימת את מצוות הבדיקה. על החדר אתה תתבע עם חבריך ביחד. בסדר? אבל זה רק... זה לא קרה. לא, בקיצור, הבנתם. טוב, נמשיכה. מכירת חמץ, עניינה של מכירת חמץ, אנחנו מתקרבים לסיום, עניינה של מכירת חמץ, מקורה של מכירת החמץ היה בצורך למנוע הפסדים כלכליים גדולים בעקבות שריפת החמץ. בסדר? כי יש אנשים עם מפעלים, יש חנויות גדולות, פעם אנשים היו מוכרים הרבה יש, ככה ראיתי בספרים שמדברים על ההשתלשלות של המכירה, הם היו מקבלים, קיצור, לא משנה, ויצא, לכן רוב מוחלט של הפוסקים רואים במכירה מכירה גמורה. יש כאלה שאומרים מכירה זה הרמה וכולי ומפקפקים בה, רוב מוחלט של הפוסקים, אני אומר לכם תמיד בסוף את ההכרעות, מקבלים את המכירה כי מכירה גמורה. אבל כיוון שיש שמפקפקים בה, וכיוון שבסוף הנקודה היא באמת להשבית את החמץ, אז אנחנו נוהגים שלא למכור חמץ גמור, כשאין בו באמת הפסד. זאת אומרת, אם אתה בעל מפעל, אם יש לך רשת חנויות למהדרין, או ללא למהדרין, לא משנה, אתה אדם עשיר ויש לו הרבה, אתה לא צריך למכור חמץ. אתה לא צריך לסוף את החמץ, אתה יכול למכור אותו, אבל זה לא בשביל שכל אדם בבית שלו, על כל חבילת פסטה או לחם, ימכור את החמץ. האם מצד הדין אי אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את זה, כי המחירה היא מחירה גמורה, אבל נהגו שלא למכור דברים שהם חמץ גמור. אז למה באמת מוכרים? תשובה, מוכרים את הדברים שהם ספק חמץ. יש לי קטשופ, ואולי יש בו עמילן חיטה, וגם אם אני יודע שיש בה מילה נחיתה, אבל בסוף הוא לא באמת חמץ, כי הוא רק תערובת חמץ, ואין בה כזה, יש כל מיני שיעורים לדברים האלה, אז את הדברים האלה שים בארון, בסדר? כי ספק חמץ, או כי יש בהם איזשהו תמצית, או איזשהו נוזל של חמץ, אז הם לא חמץ גמור, שים אותם בארון, ואותם תמכור לנוכרי. יש תרופות, יש תרופות בבית, שאני יודע שהן נקראות חמץ. אני לא משתמש בהם, אבל חבל לי לזרוק אותם, כי אני צריך אותם. אז שים אותם בארון, ואותם תמכור. אני רוצה להגיד עוד דבר, צריך לשים בארון, כי אפילו שמותר להשאיר אותם, כי אני מוכר, צריך להסתיר אותם. נכון אולי גם לכתוב, נמכר, בסדר, כדי שלא נפתח, ונדע שזה כאילו לא שלנו בכלל. אבל הנקודה היא להסתיר, כדי שלא יבוא אדם לאכול. יש דברים שאתם עוד קולטים, יש דברים שהם בוודאי לא חמץ, אבל אני לא אוכל אותם, שאלת את זה פה, כיוון שלא כתוב עליהם כשר לפסח. זה שוקולד למריחה, אני יודע שהוא כשר. אבל לא כתבו על זה כשר לפסח, זה סוכר. הסוכר ודאי כשר, אבל לא כתוב על כשר לפסח, ואנחנו נוהגים שלא לאכול דברים שאין עליהם כשר לפסח. אז זה אפילו אין עניין למכור, בזה יש עניין להצניע. שים בצד באיזשהו ארון, תסגור אותו כדי שלא תאכל את זה בפסח. לא שאם תאכל תעבור איסור, אתה יודע שהדבר הזה הוא בסדר, רק לא כתוב עליו כשר לפסח ונהגו שלא לאכול. שים אותו כהצנעה, אבל הוא לא קשור למחירה. במחירה מוכרים את הדברים שהם ספק חמץ, או שהם ודאי יש בהם משהו שהוא חמץ, לכן ודאי אסור לאכול אותו, אבל זה ודאי לא דבר שהוא נקרא חמץ גמור. וזה, אגב, מי שרוצה, יש היום אתר שקוראים לו כושרות, שהוא עובר על כל המוצרים ואומר לכם, הדבר הזה ראוי להצניע אותו, הדבר הזה למכור אותו, הדבר הזה כדאי לבאר אותו, פסטה נבאר, קורנפלקס נבאר. אבל שוב, מי שמחליט ואומר, אני לא רוצה לבאר את הפיתות, כי זה 10 פיתות ואני לא רוצה להפסיד אותם, אז לא, אני אומר באמת, אז אתה יכול, מצד הדין, נהגו שלא לעשות את הדברים האלה. מה? לא, 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 לא. הפוסקים יגידו לך, מה שנראה לך הפסד גדול, אני אומר עוד פעם, באופן פשוט, כל זמן שזה פסטה או שתיים, 10 פיתות, אבל שוב, מי שיגיד לי, אני לא חושב, אני לא מסוגל, אמא שלי לא מרשה בשום פנים שזה, אבל בסדר, תמכור את זה. מותר למכור, נהגו שלא לעשות את זה. שנייה, אני חייב להמשיך שנייה. חשוב לזכור עוד דבר אחד, אנחנו לא מוכרים את החמץ לרב שאנחנו באים לעשות את זה למכירה, כי הוא לא צריך להיתקע עם החמץ של כל השכונה אצלו בבית. אנחנו רק עושים לו, נותנים לו מעין הרשאה. אומרים לו, אתה השליח שלי למכור את החמץ למי? לרב העיר, שימכור אותו לרב הראשי, שימכור אותו בסוף לגוי העשיר שיקנה את החמץ של כל מדינת ישראל. בסדר? בשטר המכירה יש כל מיני עניינים. זאת אומרת, יש כאלה סוגי קניינים שונים, יש כאלה שמוסיפים שתכתוב את המקומות שיהיה חמץ, יש כאלה שלא מצריכים את זה. בכל אופן, כל אחד יעשה בסוף כפי מה שהרב במקום שלו נותן לו את השטר ואומר לו זה השטר, זה הכללים, בסדר? אל תיכנסו לכל הדיונים איזה סוג שטר זה, כי בדרך כלל אם אתם במקום מסודר במדינת ישראל, אז בעזרת השם השטריות נעשות כל אחד לפי הדרך שלו, אבל את הדברים המרכזיים שחייבים להיות שם ודאי שיש שם, ודאי אם זה דרך הרבנות וכולי. בסדר? יפה, בואו נגיע לנושא האחרון שהוא חמץ שנפסל מאכילת כלב וכל המוצרים שאי אפשר לאכול אותם. חמץ שנפסל מאכילת כלב, אומרת הגמרא, דיינו, לא רק שבן אדם לא יכול לאכול אותו, כלב לא יכול לאכול אותו, והוא נפסל לפני פסח, בסדר? אז מותר להשעות אותו וגם ליהנות ממנו. מה? מדרבנן אסור לאכול אותו, כי אם אתה אוכל אותו, זה מה שנקרא אח שווה. אתה כאילו החשבת ואמרת, הנה החמץ הזה שנפסל מאכילת כלב, דווקא אני מאוד אוהב לאכול אותו. בסדר? יפה. לכן, כשיש לי חמץ שאני לא יכול לנקות אותו, למשל, אני יודע שבקירות של התנור דבוקים לי, שלא, שוב, אני לא אומר את הדברים האלה בצחוק. אני יודע שזה חמץ, אני יודע שזה חתיכות עוגה שנדבקו, אבל הם כבר פחם, אני לא צריך לגעת. אתה רוצה, כמו שאמרנו, תפסול. יש במקרר, נגיד, יש במקרר, לפעמים יש במקרר, כל מיני מקומות שאי אפשר להגיע אליהם. זה כאילו בילטין, זה כאילו כמו מסננת כזאת. יש לנו עכשיו במקרר חדש שיש לנו, פתאום גיליתי, וואו, פעם ראשונה בחיים שיש לי מקום שאי אפשר להגיע, ואומרים לך בחברה, אסור לפרק. אם תפרק, זה הרוס את המקרר. ואתה רואה שם את הפירורים, אז אין לי מה לעשות, אבל כדי להרגיש יותר טוב, אתה תשפוך לשם איזשהו חומר או משהו אם אתה רוצה, שלא הורס את המקרר, ותגיד, הנה, כי ביטלתי אותו. כן, שוב, בגלל שביטלתי לפני זה, אני ודאי לא אעבור על זה, אני רציתי לבאר את זה ולא הצלחתי. זוכרים את כל הכללים? ודאי שאיסור דאורייתא לא יהיה שם, ואין מה לעשות, כי הדבר הזה לא ניתן להגיע אליו. אתה רוצה, תוסיף. אתה רוצה לשפוך שם עליו איזשהו שמפו, אתה רוצה לשפוך משהו שלא הורס את המקרר, תשפוך. כי בסדר, יפה, זה מקום אחד שנשתמש במושג הזה שנקרא נפסל מאכילת כלב, כשדברים שאני לא יכול לנקות אותם באמת. יפה מאוד. הנקודה השנייה היא, אבל יש דברים שהם דברים נפלאים לשימוש, אבל הם נפסלו מאכילת כלב, כמו שמפו, מרכך, תמרוקים, בושם, דורדורנט וכולי. מבינים מה אנחנו הולכים לעסוק בזה? כל הדברים האלה הם נפסלו מאכילת כלב, ולכן אסור לאכול אותם, ואף אחד לא אוכל אותם, אבל מותר להנות מהם ולהשות אותם. יפה, האם הם צריכים כשרות לפסח? תשובה, בואו נעשה סדר. חומרי ניקוי והגיינה. חומרי ניקוי, סליחה, נתחיל בחומרי ניקוי. מהטעם הזה שאמרנו שחמץ נפסל מאכילת כלב, אין שום בעיה להשעות אותו וליהנות ממנו, רק לא לאכול אותו. לכן אקונומיקה, לא. צריכה. אתם מבינים חבר'ה? אקונומיקה לא צריכה הכשר. חומר לניקוי אסלה, לא צריך הכשר. מתארי אוויר, לא צריכים הכשר, אני לא אוכל אותם. בסדר, הם לא באים במגע עם האור, תכף נדבר דברים, דברים שבאים במגע עם האור. יפה, הם נפסלו מאכילת כלב, או שמלכתחילה הם לא היו רואים לאכילת כלב, זאת אומרת, לא נפסלו, פשוט עשו אותם כאלה, ולכן מותר ליהנות מהם, ולכן אין צורך בכל הכשרויות על הדברים האלה. אפילו סבוני כלים, כותבים רוב הפוסקים, שזה לכאורה נראה דבר שצריך, שנייה, שזה לכאורה נראה דבר שוודאי צריך, למה? כי זה נוגע בכלים. אומרים רוב, בוא נגיד, לא יכול להגיד רוב, המון מהפוסקים, לא צריכים, אפילו שהם נוגעים בכלים, מצד הדין לצורך שיהיו קשורים לפסח, למה? כי הם נפסלו מאכילת כלב, והם לא, הם לא נספגים בכלים באמת. בסדר, אני רק נהנה מכך שהם מנקים, אבל הם לא נספגים בכלים. אתה יכול בקלות למצוא היום בכל חנות כשר לפסח, תקנה כשר לפסח, אבל ודאי שלהגיד לאמא, אני לא יכול להשתמש בסבון שאין עליו כשרות, סבון כלים, לא נכון, מותר להשתמש. מה? כן. עיין? כן. כולם. לא, אני אומר רוב, לא, יש כאלה. אתה רואה שיש כל מיני תכשירים כמו מסיר שומנים שכתוב לך בהשגחת הבד"ץ, אז אני לא יודע האם הם חושבים שצריך, או הם יודעים שלא רק זה דרך נפלאה למסחר את העניין. אני לא יודע מה הם אומרים, אני לא רוצה לכתוב ולהגיד כולם אומרים. יכול להיות שיש פוסקים שאומרים צריך, אבל אם אני מדבר איתך על הפוסקים המיינסטרים, המיינסטרים מבחינתי זה הרב עובדיה, עזוב, רב שלמה זלמן אוירבך, כל הפוסקים האלה מסביב, וגוד משה, וכל אחד בספרים שהוא מכניס או לא מכניס ולא משנה, בכל אופן אני אומר, לא, לא, לא צריך על הדברים האלה. סבוני כלים, אתם יכולים לראות בהלכות יוסף, אתם יכולים לראות בפני ההלכה, כל הדברים האלה ודאי לא צריך, אבל שוב, תלמדו את הסוגיות, תלמדו את הסוגיות מההתחלה, לא צריך בסבוני כלים. שוב, אתה רוצה? תקנה. אבל לבוא ולהגיד, אסור, ודאי שלא. יפה, נמשיך הלאה. הדבר היחיד שוודאי צריך עליו בעצם, משחות שיניים שיש בהם טעם, מי פה לפסח, כי זה דברים שיש בהם טעם, וזה נכנס לפה, הם ודאי צריכים הכשר לפסח, וגם תרופות שיש בהם טעם, כדורי מציצה, הם צריכים הכשר לפסח, אבל הם לא רואים לאכילת כלב. תשובה, בתרופות זה קצת שונה, כי אתה רואה עובדה שאתה אוכל את זה, זאת אומרת שאני לא כיף לאכול אותם, אבל יש בזה ודאי הרשבי, במה שיש טעם, במה שאין טעם, תעזבו, תרופות זה עוד נושא, אולי ניגע בזו בסוף, אבל הבנתם, משחות שיניים שיש בהם טעם, מי פה, אודם שיש בו טעם, אז רוב הפוסקים יגידו, כיוון שאתה מלקק את זה לפעמים, וזה נכנס, אז ודאי שבזה צריך, יפה מאוד. סבוני ידיים, שמפואים, מרקחים, דברים שהם נוגעים בגוף, אבל הם לא נספגים. הרי המטרה היא להוריד אותם, שנייה, המטרה היא להוריד אותם, בסדר? הם לא צריכים באמת הכשר לפסח. למה? כיוון שהם לא ראויים לאכילת כלב, אני חוזר על העקרונות, וכיוון שהם לא נספגים, לא שייך בהם הדיון בפוסקים שמוכר לנו מיום כיפור, האם שיחה על הגוף היא כמו שתייה. כיוון שהדברים האלה שמים אותם ומנקים אותם, הבנתם? לכן שמפו, מרקח, כל הדברים ששמים ומורידים אותם, בסדר? סבון גוף, אני אומר. שנייה, קרם זה השלב הבא, לא צריכים הכשר. היינו, שוב, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב עובדיה, הנה הלכה ועוד. אני בכוונה מזכיר את השמות שיותר עוסקים בהם, מה? לא, משחת שיניים טעם חייבת. משחת שיניים טעם חייבת, מי פה עם טעם חייב. יפה, בואו, חייבים לסיים. אמרנו, סבוני ידיים זה כבר מתקרב לגוף. עוד דבר, קרמים, קרמי גוף או בשמים שנספגים בגוף, זה כבר דרגה אחרת, כיוון שהם נספגים, אז פה יש פוסקים האומרים, כיוון שיש מושג כזה שנקרא שיחה כשתייה, נכון שיהיה בזה קשר לפסח, כי אמרנו שזה אומנם נפסל מאכילת כלב, אבל אם הוא אוכל או שותה, אז הוא כאילו מחשיב את זה, הבנתם? חבר'ה, אתם מבינים? לכן יש כאלה, יש מושג כזה שנקרא שיחה כשתייה. ביחס ליום כיפור אומרים, אסור לשים משחות על הגוף, כי זה כמו שתייה. אז יש פוסקים שאומרים, אותו עיקרון, אתה שם את המשחה שנספגת, אתה כאילו שותה אותה. האמת שרוב הפוסקים לא אומרים ככה. ולכן רוב הפוסקים שהזכרנו מקלים בדברים האלה, ואומרים שמצד הדין גם קרמים ודברים הנספגים בגוף לא צריכים, כיוון שזה לא שתייה. אבל זה, אם אתה כבר רוצה להחמיר, זה הדרגה, הדבר הבא להחמיר בו. אבל לא השמפו, וודאי לא הסבון כלים. שנייה, שנייה, אני חייב להמשיך ולסיים. זה השורה האחרונה. כלים חד פעמיים, ואחרי זה נעשה סיכום. כלים חד פעמיים, שוב, כל זמן שזה קר, דהיינו, כוסות לשתייה קרה, כלים שאני לא משתמש בהם אלא לדברים קרים, אין עניין, אין צורך בהכשר. שוב, יש היום בחנויות, תקנה. אבל אין, ודאי לא להגיד לאמא, חייבים. אתה, גם בבית שלך לא חייב. הבעיה תתחיל בכלים חד פעמיים שמשתמשים בהם לדברים חמים. למשל, תבניות חד פעמיות, כוסות לשתייה חמה, בסדר? שבזה נהגו להחמיר יותר, בגלל שבסוף זה בא במגע עם האוכל, וזה, הרי אם אנחנו מבינים את הראש, על הכוסות החד פעמיות אין כלום. ואם זה שתייה קרה, שום דבר לא עובר, נכון? אתם יודעים הרי בהלכות טריפות ודברים כאלה, וקר לא עובר. בחם, אולי עבר משהו, מה עבר? טעם נפגם. גם אם עבר, זה טעם נפגם, ולכן בואו נסכם ונגיד ככה. מצד הדין, ותראו שאתם תבינו, מצד הדין, הדבר היחיד מכל מה שהזכרנו, שחייב הכשר הוא משחות השיניים, הדברים עם טעם שנוגעים בפה ונכנסים אל הפה. תרופות עם טעם, עודם עם טעם, משחת שיניים עם טעם וכו'. כל הדברים האחרים, אי אפשר לומר עליהם שחייבים עליהם באמת. עכשיו אני אומר שהרב שמואליהו יכול להיות שיגיד לכם על דברים מסוימים, כמו הכוסות החד פעמיות שחייבים, אבל תדעו שרוב הפוסקים לא לגמרי אומרים ככה. כי שנה שעברה אני יודע שהוא הזכיר ככה. רוב הפוסקים לא אומרים שצריך. אפשר להחמיר. בסדר? אני אומר, זה הדרגה הבאה להחמיר, זה באותם דברים חד פעמיים שהם חמים. הבנתם? השלב הבא יהיה הקרמים שנכנסים לגוף, שאני אומר עוד פעם, לא לעשות את זה בלגן. זה ממש בסדר. אם יש לך דברים כאלה שלא קשרים לפסח, ואם מדובר על דברים שבכלל לא נוגעים בגוף, או נוגעים בגוף ומורידים אותם כמו שמפו וזה, שוב, אם יש בחנות, מצוין. למרות שעוד פעם לא תמיד בטוח שמצוין, כי לפעמים המסחר שעושים סביב הקשרויות האלה, כאילו, ומנצלים את זה שאנשים לא יודעים מה מצריך, יכול להיות שאולי לא לקנות. אבל כל אחד יעשה את החשבון שלו, אבל לדעת מה מצד הדין, מה מצד הדין וכולי. סיכום, זהו, עשינו סיכום להכל. אני מקווה שהדברים מובנים, שאלות והערות בשמחה, חג שמח.